שאמרתי כבר, שחיטה שאינה ראויה זה גם בפרק שלנו וגם בפרק הבא, כיסוי אדם, שאנחנו מתחילים שבוע הבא ללמוד אותו. הייתי צריך לקבל החלטה, החלטתי שאנחנו נלמד את זה עכשיו, זאת אומרת שעכשיו ניתן לזה, לסוגיה הזאת, את הכבוד שלה ונתמקד בה, כשזה כולל גם התייחסות לסוגיה שם. בסדר, שבוע הבא נתחיל את הפרק הבא. בסדר, שחיטה שנערויה, אז זה באמת נושא כללי בשחיטה שמופיע בהרבה הלכות. באופן כללי, הרבה הלכות בתורה שקשורות לשחיטה, יש בתורה הרבה מאוד הלכות שקשורות לשחיטה. יש הלכות שהן פנימיות לנושא של שחיטה, שחיטה כשרה, נזלה וכו', כל הנושאים שאתם עוסקים בהם בשני פרקים הראשונים של חולין. אבל יש הרבה הלכות שהן תלויות במושג של שחיטה, וזה אותו ועד בנו וכיסוי אדם וחיוב ארבעה וחמישה בבא קמא ושחיטת חולין בזרה ושחוטי חוץ ולא תשחט על חמץ דם זבחי בפסח. הרבה מצוות קשורות לשחיטה. לפעמים זה קצת מפתיע אנשים לגלות שהמצוות האלה הן תלויות בשחיטה במובן ההלכתי של המילה. והדוגמה אולי הכי מפתיעה זה ארבעה וחמישה, שזה הכי פחות אינטואיטיבי. אם יש לך חיוב כנס מיוחד על זה שלא רק גנבת אלא גם שחטת את השור עושה שגנבת, אבל זה דווקא בשחיטה כשרה, וזה הלכה מוסכמת. כשהתורה מדברת על שחיטה, היא מתכוונת לשחיטה כשרה. ובהקשר שלנו באותו בבנו, זה דווקא בשחיטה כשרה וזה מוסכם. בשיעור הראשון שעסקנו בתעמי מצווה, אז ראינו את הרשע ריר שמנסה להסביר למה זה דווקא בשחיטה כשרה. אבל עצם ההלכה היא מוסכמת. וכיסוי אדם זה... כיסוי אדם זה גם דווקא בשחיטה כשרה. בהמשך השיעור אנחנו נראה שאולי לא מאותה סיבה. שיכול להיות שכיסוי אדם ואותו בבנו לא מאותה סיבה זה דווקא בשחיטה כשרה. בכל אופן ההלכות האלה הם כשלעצמם מוסכמות. ובכל ההלכות האלה שתלויות בשם שחיטה, אז יש לנו את המחלוקת של רבי שמעון ורבי מאיר. מה לגבי שחיטה שאינה ראויה? האם שחיטה שבהגדרה הפשוטה, שחיטה שאינה ראויה, זה שחיטה שהיא לא מתירה באכילה את הדבר הזה. ורבי שמעון יש שיטה כללית, ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, ואין בה חיובים, לא נוצרים בה חיובים בכל ההלכות האלה שהזכרתי. יש פה דפים. זו השיטה הכללית של רבי שמעון. בפשטות, השיטה הזאת אומרת שההגדרה של מושג השחיטה, מבחינת הגדרת המושג, חלק מההגדרה שלו זה שהוא מתיר את הדבר הזה לאכילה. ואם הדבר הזה לא יהיה מותר באכילה, זה ליקוי בעצם ההגדרה של המושג כשחיטה. זה בפשטות השיטה של רבי שמעון. יכול להיות שבהמשך נראה איזשהו ניסוח אחר, אבל בפשטות זאת השיטה של רבי שמעון. וזה לא מצד זה שהשחיטה לא פעלה את פעולתה. ובפשטות זה לא. יש אחרונים שהסתבכו קצת עם הנושא, אבל בצורה פשוטה זה לא בגלל שהשחיטה פעלה חלקית. כי האיסור יכול להיות איסור אחר לגמרי. זאת אומרת, השחיטה מצד עצמה לכאורה עשתה את כל מה שהיא אמורה לעשות. אבל היא הביאה לזה שהדבר הזה לא יהיה... היא לא הביאה לזה שהדבר הזה מותר בכלל, כי מוטל עליו איזשהו איסור אחר. למשל, שוחט לעבודה זרה. אז הוא שחט לכאורה לגמרי, לכאורה. לכאורה שחט לגמרי, אבל יש חל איסור ענה של עבודה זרה על הדבר הזה. או סוגיה שלמדנו בכתובות בזמן אלו, בכתובות למדלי, במעשה שבת. אם אדם שחט בשבת, אז לפי הבנות מסוימות, לא הבנות שנפסוק להלכה, ולפי שיטת רבי יוחנן הסנדלר, ובהנחה שזה דאורייתא, אז אם אדם שחט בשבת, השחיטה הזאת אסורה באכילה לכולם לתמיד, מדאורייתא, אז יש מאן דאמר כזה, אז באותו מאן דאמר, אומרת הגמרא, זה תהיה שחיטה שאינה ראויה. עכשיו, זה בכלל לא, האיסור הוא בכלל לא קשור לדיני שחיטה. מעשה שבת זה לא איזושהי הלכה של שחיטה. אם אדם מבשל בשבת, בישול זה לא שחיטה. אם אדם מבשל בשבת, זה גם אסור מדאורייתא לאותה שיטה. זה לא הלכה שקשורה לשחיטה. זה הלכה אחרת של מעשה שבת, אבל גם זה מספיק בשביל להגדיר את השחיטה כשחיטה שאינה ראויה, כי בפועל השחיטה לא יצרה פה בשר כשר. זו בפשטות שיטת רבי שמעון. עכשיו צריך לעיין קצת יותר בהגדרת השיטה של רבי שמעון, כי לכאורה יכולתי לנסח את זה בצורה קיצונית ולהגיד שאם חלק מהגדרת המושג שחיטה זה שהוא מכשיר לאכילה, את הבשר, אז אם זה לא מכשיר לאכילה, זה או הכל או כלום. אם זה לא מכשיר לאכילה, אז זה לא שחיטה בכלל. ואם זה לא שחיטה בכלל, זה אמור להיות במה שלא נשחטה, מה, איך קוראים לה?
נבלה.
נבלה, והיא אמורה להיות אסורה באיסור נבלה, ומתמת בתורת נבלה. ככה לכאורה. והאמת שיש מקור כזה בחידושי הר"ן בסנהדרין קי"ב, והר"ן באמת כותב ככה, שהבהמה נטהרת מטומאת נבלה, למען דאמר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. זה משפט מאוד מפתיע ברן. בוא נגיד, מסברה אני מאוד יכול להבין את זה. מסברה זה כאילו שיטה כזאת אומרת, כן, לרבי שמעון זה בכלל לא שחיטה ולכן זה גם יהיה נבלה. מסברה אפשר להבין גישה כזאת. אבל אז היה יוצא שלרבי שמעון מחקתי את כל המושג של טריפה. זאת אומרת, כי הרי טריפה זה דוגמה לשחיטה שאינה ראויה, נכון? בכל המשניות אחת הדוגמאות זה טריפה. אדם שוחט את הבהמה והיא טריפה, אז היא אסורה באכילה, זה שחיטה שאינה ראויה. אז כל טריפה הייתה ממילא גם נבלה לרבי שמעון. אז היה יוצא שלרבי שמעון בכלל אין מושג של טריפה. אז מהבחינה הזאת, כבר מהסיבה הזאת חידושי הר"ן מוזר. והוא עוד יותר מוזר כי יש גמרא מפורשת שמתייחסת לזה ואומרת את זה, וזה הגמרא בפ"ה עמוד ב'. והגמרא בפ"ה עמוד ב' אומרת, ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, מודה רבי שמעון שמטהרתה מדי נבלה. עכשיו הגמרא אפילו לא חשבה שזה חידוש, הגמרא מקשה פשיטה. פשיטה דאמר רב יהודה אמרה ואמרי לה במתנית הטענה וכי ימות מן הבהמה, מקצת בהמה מטמאה ומקצת בהמה אינה מטמאה, ואיזו זו טרפה ששחטה. אז הגמרא אומרת ש... ברור שרבי שמעון מודה, הרי יש ילפות המפורשת שמדברת על זה ששחיטה טרפה היא שחיטה שלא מתמת בתומת נבלה, אז יש לנו מקור מפורש על זה, אז ברור שרבי שמעון מודה בזה. אומרת הגמרא לא צריכה למקרה יותר מחודש, אבל אומרת הגמרא שברור שרבי שמעון יודע לדין הזה. עכשיו יש מקום לשאול קצת על הגמרא, כי לכאורה גם אם יש ילפותה כזאת, מי אמר שזה כזה פשיטה? אולי באמת צריך להגיד, לחדש לי, שהילפותה הזאת היא ילפותה שפועלת גם לשיטת רבי שמעון. דהיינו, שלשיטת רבי שמעון אני באמת צריך את הילפותה הזאת. למה לפי רבי שמעון אני צריך את הילפותה הזאת? כי בגלל שזה טרפה, זה לכאורה שחיטה שאינה ראויה, ולכן זה לכאורה יהיה נבלה, ולכן אני צריך גזרת כתוב שתלמד אותי שזה לא נבלה, אני צריך גזרת כתוב שתלמד אותי שזה טרפה והיא טהורה והיא רק אסורה באכילה. אז היה מקום לחשוב שהגזרת כתוב הזאת נדרשת דווקא לרבי שמעון. ואגב, באמת צריך לשאול, למה, אם אני לא סובר כמו רבי שמעון, אני סובר כמו רבי מאיר, ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, אז למה אני צריך פסוק לזה שטרפה לא מטמאת בטומאת נבלה? אז נתחיל אולי בזה, למה לפי רבי מאיר בכלל צריך את הפסוק הזה שטרפה לא מטמאת בטומאת נבלה? זה בעצם לא הנושא שלנו בסוגיה, סתם שנקודה משמעותית למסכת חולין. למה לפי רבי שמעון צריך ילפות על זה שטרפה לא מטמאת בטומאת נבלה? כמו איזה שיטה זה מוכיח שאולי כבר יצא לכם לשמוע עליה? מה? רב חיים. רב חיים טען שטרפה זה ליקוי בהליך השחיטה. והשחיטה של טרפה היא לא שחיטה מלאה, יש זיקה משמעותית בין טרפה לבין נבלה. הרמב״ם כותב שבאופן כללי אי אפשר לצרף חצי כזית מאיסור כזה או מאיסור אחר, אבל חצי כזית פה וחצי כזית נבלה אפשר לצרף, שהטרפה תחילת נבלה היא. והאיסור טרפה ואיסור נבלה הם איסורים קשורים. רק שבטרפה זה רק אסור ולא תמה, ונבלה זה גם תמה. חוץ מזה שזה גם נמנע בפועל כשני לאווים שונים במניין המצוות. אבל על אף שזה נמנע כשני לאווים שונים, זה לאווים שיש ביניהם זיקה משמעותית, והם די, הם לאווים אחים נקרא לזה, טרפה ונבלה, אבל טרפה לא מתמת ונבלה כן מתמת. והגמרא הזאת היא, היא לכאורה הוכחה גדולה לרב חיים, כי הגמרא, כי הברייתא הזאת, כי הברייתא הזאת אומרת שלכאורה הייתה ואמינה שכל טרפה גם תתמה, אז יש לי דרשה לזה שטרפה לא מתמת. וזה לכאורה חיזוק מאוד גדול לשיטת רב חיים. כל זה לרבי מאיר. לכאורה יכולתי להגיד שאדרבה, גם לרבי שמעון זה יהיה גזירת כתוב שמוציאה מידי שיטת רבי שמעון. הגמרא חשבה שזה פשיטה, הגמרא לא חשבה שצריך איזה מקור מיוחד מצד רבי שמעון. אין הבדל פה חשבה בגמרא בין רבי שמעון לרבי מאיר. גם לרבי שמעון ברור ש... מה ההבדל בין טרפה לנבלה? טרפה היא לא מתה, נכון? טרפה היא לא, נבלה זה במה שכבר מתה, טרפה זה במה שלא מתה. אז אנחנו אומרים שהיא קצת מתה ולכן השחיטה שלה היא שחיטה לא מלאה, אז זה לא ממש, אז זה לא ממש מתיר אותה לאכילה והיא נשארת טרפה. אבל היא לא ממש מתה, יש בה בכל זאת שחיטה. וזה מה שקורה לרבי מאיר. וזה מה שלמדנו את הדין של רבי מאיר, שיש מספיק שחיטה. לגמרא היה ברור שהדבר הזה הוא גם לרבי שמעון, שאין אותו, שבנקודה הזאת לא צריך להיות הבדל בין רבי מאיר ורבי שמעון. והיינו שאת אותו הפעולות הבסיסיות של שחיטה שמטהרות מידי נבלה ומוציאות מידי איסור נבלה, והפעולות הבסיסיות האלה של שחיטה, הרובד, אותו רובד בסיסי של שחיטה שגורם לכך שלא תהיה פה נבלה, ברובד הזה לא עוסקת מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון לא עוסקת באותו רובד בסיסי של שחיטה שמוציא מידי נבלה. אז באיזה רובד המחלוקת הזאת כן עוסקת? צריך להבין את השיטה של רבי שמעון לפי הגמרא כאן. ההצעה שלי היא קשורה בהבנה בכלל של הליך השחיטה, ואני לא מזמן, שבוע שעבר, העברתי על זה שיעור לכיתה של הרב כאן, אז חלק מהציבור פה כן שמע את הדברים וחלק מהציבור לא שמע את הדברים, אני בטח לא אחזור כאן על כל הדברים. באופן כללי, מי שרוצה לקרוא את הדעות שלי בנושא הזה, אז זה מאמר שכתבתי בספר, מה? במאמר הזבח, ואני חושב שיכול להיות שהוא גם יתפס באלון שבות כאן. אבל מאמר הזבח זה ספר שכל אלה גבוה הציע לזבחים וכולי לפני כמה שנים, אז אפשר לקרוא שם את הדברים האלה, וגם את מה שאני אגיד עכשיו, השחיטה שנרויה, זה גם שם בפרק האחרון של אותו מאמר. אז אני רוצה להעלות הסבר מסוים לרבי שמעון, אחרי זה אני רוצה לקרוא את הגמרא פה בפ"ה ולראות אם באיזה מובנים היא טובה להסבר שלי, באיזה מובנים היא מקשה עליו. אבל ההסבר הבסיסי שנדמה לי שנכון להגיד בשיטת רבי שמעון זה ש... נעזוב, לפני רבי שמעון. מה שתקציר על קצה המזלג של הנושאים שדיברתי עליהם באותו שיעור שבוע שעבר, זה ש... השיעור בכלל עסק בשאלה למה... אם שחיטה היא מצווה, לפי שיטת הרמב״ם, או... התורה ציוותה עלינו על שחיטה, היא ציוותה עלינו על זה לפני הכניסה לארץ. במדבר לא היה שחיטה. לפי רבי עקיבא, במדבר היינו מותרים בבשר הנחירה. קיבלנו מצווה של שחיטה, פתאום עם כל מיני כללים. אז יפה, יש לי מצוות שחיטה. אז מי שלא שוחט, מי שאוכל בשר בלי לשחוט, אני מבין שהוא ביטל עשה של מצוות שחיטה. לפי חלק מהראשונים הוא לא רק ביטל עשה, אלא הוא עובר על איסור עשה. איסור עשה זה שינה זבוחה. אבל ההלכה היא לא כזאת. ההלכה היא שהוא לא רק ביטל את הדברים האלה, אלא שכל מי שאוכל בהמה שלא נשחטה כמו שצריך, הוא גם אוכל נבלה. היא גם טמאה בטומאת נבלה ואסורה באיסור נבלה. כל פרט בהלכות שחיטה שלא התקיים גורם לזה שהבהמה היא נבלה. וטענתי שזה לא המהות הבסיסית של שחיטה. המהות הבסיסית של מוסד השחיטה שנצטווינו עליו בספר דברים זה מצווה, זה פעולה של זביחה, זה מצווה. במדבר זה היה רק בקודשים ואחרי המדבר זה הורחב גם לחולין, אבל המהות הבסיסית של זה פעולה של זביחה. ולכן במדבר, לפי רבי עקיבא, זה לא היה, היית נוחר בהמה, היא לא הייתה נבלה. לא קיימת מצוות שחיטה, עדיין לא קיבלת מצוות שחיטה. אבל מהרגע שקיבלנו מצוות שחיטה, אז כל המתה של בהמה שלא בדרך שמורה לי התורה לעשות את זה, זה המתה שהתורה לא מכירה בה. זה לא פעולה מוכרת של המתה של בהמה, ולכן הבהמה הזאת נחשבת כבהמה שמתה מאליה. מכיוון שהיא נחשבת כבהמה שמתה מאליה, אז בהמה שמתה מאליה זה נבלה. וזה היה הקו הכללי שלי באותו שיעור, שההגדרה הבסיסית של נבלה זה מתה מאליה, ולא במה שלא נשחטה כדין. אבל מהרגע שתורה מצווה עליי לשחוט, אז כל פעולת המתה שהיא לא על ידי שחיטה, זה נחשב למה שמתה מאליה. וממילא יוצא לי שתמיד בשחיטה יש שני רבדים שצריך להתייחס אליהם. הרובד הבסיסי של שחיטה, הקומה הראשונה זה קומה שהייתה קיימת, נגיד גם במדבר לפי שיטת רבי עקיבא. צריך להמית את הבהמה בידיים, בצורה יזומה, מה שרבי עקיבא קרא נחירה. צריך להמית את הבהמה בידיים בשביל שהיא לא תחשב לנבלה. זו הקומה הבסיסית של שחיטה שמתמודדת עם נבלה. איך אני מונע מזה שבהמה תהיה נבלה? אני ממית אותה בידיים ובצורה יזומה ומוגדרת, ושזה לא יהיה מתה מאליה. יש קומה שנייה שיש לי ציווי על זביחה, ומושג של זביחה שהתורה חידשה. אני סתם משתמש במילה זביחה לשם הנוחות. אני... שחיטה שמוציאה מידי נבלה וזביחה. אני לא בטוח אם זה המילים הכי מוצלחות בעולם, אבל בכל זאת שיהיה לנו ברור שיש שתי קומות שונות שאנחנו מתייחסים אליהן. מה שאני חושב יוצא מהגמרא בפ"ה עמוד ב', זה שהרובד הזה לא קשור למחלוקת רבים ברבי שמעון. ולכולם ברור ששחיטה זה אדם שחט את הבהמה, יכול להיות שהשחיטה הזאת לא ראויה, אבל גם אם השחיטה הזאת לא ראויה זה לא מפריע לי, זה עדיין פעולה שמוציאה מידי נבלה. ולכן שחיטה טרפה זה פשיטה שזה מוציא מידי נבלה, גם לפי רבי שמעון. וזה לא קשור בכלל למחלוקת רבים ברבי שמעון. יוצא שמחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון באיזה רובד היא? ברובד הזה. לפי רבי שמעון, הזביחה הזאת, אותה זביחה שהתורה דיברה עליה, יש לה כל מיני הגדרות, ואם זה לא מתיר באכילה, זה לא נחשב, זה ליקוי בשם של הפעולה הזאת, וזה לא נחשב לפעולה של זביחה. וזאת ההגדרה של שיטת רבי שמעון. אם זה ככה, אז אדם ששחט שחיטה שאינה ראויה, אנחנו אומרים שאיסור נבלה אין בזה, וטומאת נבלה אין בזה. יכול להיות שאם אדם שחט שחיטה שאינה ראויה, אם אין בזה את הקומה הזאת, אז לפי הראשונים שאומרים שיש הסדה שאינה סבוכה, הסדה שאינה סבוכה זה מילים שאתם מכירים, נכון?
כן.
נכון? זה שיטת התוספות בשבועות ולא עוד מקומות שיכולים דפתק, לא עוד מקומות ש... שכל במה שלא נשחטה, חוץ מהאיסור נבלה, יש בה גם הסדה שאינה זבוכה. הסדה שאינה זבוכה, אני חושב שיכול להיות שיהיה לפי רבי שמעון. כי אם שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה, לא שמה זביחה, אז יש בזה הסדה שאינה זבוכה, וזה נשמע לי דבר הגיוני. זה גם... טוב, לגבי טרפה, גם מהקשרים אחרים אפשר להגיע לזה. הרב, זכר צדיק לברכה, טען שבאכילת טרפה יש הסדה שאינה זבוכה, לפי רב חיים. אבל, 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 לא, אבל לא רק בטרפה, בכל מיני מקרים של שחיטה שאינה ראויה, אז יש מקום להגיד שלפי רבי שמעון יהיה סדה שאינה זבוכה. זה למשל כן, אבל נבלה לא. אבל יוצא שאם ככה אני צריך לעבור על כל המקרים שמיוסמת שיטת רבי שמעון, וכל המקום שבו רבי שמעון אומר ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אז צריך לבוא ולבדוק האם זה אכן דין שמתייחס לקומה הזאת ולא דין שמתייחס לקומה הזאת. אני צריך לבדוק את זה בדינים השונים שרבי שמעון עושה את זה. ושני הדינים בהקשר שלנו, בפרקים שאנחנו עושים בהם עכשיו, זה אותו. רבי שמעון טוען שבאותו ובנו אתה לא מתחייב בשחיטה שאינה ראויה, וששחיטה שאינה ראויה לא מחייבת בכיסוי אדם. אז אני צריך לבדוק האם זה נכון, הדברים האלה באותו ובנו ובכיסוי אדם. עכשיו, באותו ובנו אני חושב שדי קל להגיד שזה עובד. למה באותו ובנו די קל להגיד שזה עובד? אני אסביר אותם, מה זה אומר שזה עובד באותו ובנו? זה צריך להגיד שבאותו ובנו, מה שהתורה אסרה עליי לעשות, זה לא כל המתה של בהמה באופן שמוציא אותה מדי נבלה. אלא מה שהתורה אסרה עליי לעשות בטוב ובנו, זה דווקא שם פעולה שיש עליה שם של שחיטה, של זביחה. עכשיו, איזה נקודה שכבר יצא לנו לראות בהקשרים של אותו ובנו, מקלה עליי לומר שבאמת אותו ובנו זה דווקא דין בין זביחה. השאלה היא מה התורה צוותה עליי, מה התורה אסרה עליי לעשות עם הבהמה? הבשר לא יאסר, אבל מה אסור לי לעשות איתה? אסור לי לעשות איתה כל המתה כשרה, או שאסור לי לעשות איתה כל פעולה של זביחה? ההקשר של קודשים. אני חושב שהנקודה שראינו, שאם אני הולך בכיוון שיצא לנו לדון עליו בשיעור הראשון, שאותו ובנו זה איסור שביסודו הוא בא מעולם הקודשים. אם אותו ובנו זה איסור שביסודו בא מעולם הקודשים, טוב, אני אגיד עוד מילה עוד מעט על רבי עקיבא, אבל אם אותו ובנו בא מעולם הקודשים, אז זה מאוד משכנע ש... אותו ובנו מתייחס לשחיטה בדומה לשחיטת קודשים, שזה דווקא הרובד השני, אותו רובד של זביחה. ולכן באותו ובנו זה נשמע לי דבר הגיוני. עכשיו, בכיסוי אדם יש קושי. ופה אני צריך לחזור לרבי עקיבא. כי רבי עקיבא הוא אבן בוחן מאוד טובה בנושאים האלה. שיטת רבי עקיבא, שבמדבר היינו מותרים בבשר נחירה. והנחירה במדבר לרבי עקיבא... זה דוגמה מובהקת לקומה הראשונה בלבד. במדבר אנחנו אסורים באיסור נבלה, עדיין לא נצטבנו על שחיטה, ולכן מה היינו צריכים לעשות עם בעלי החיים שרוצים לאכול? לנחור אותם, נחירה בידיים, מוציאה אותם מדי נבלה. והשאלה, ופה צריך לבדוק מה היו אותם דיני נחירה במדבר לרבי עקיבא. מה היו פרטי ההלכות לגבי המושג של נחירה במדבר? אין לנו על זה המון חומר הלכתי. אבל יש איזה סוגיה בדף תציין יוציין, וחלק מהפרטים אנחנו כן יודעים שמה הסוגיה. ומפורש שם בסוגיה שנחירה במדבר לרבי עקיבא הייתה חייבת בכיסוי אדם. כי במדבר נחירתו זוהי שחיטתו. זה הביטוי של הגמרא שם, נחירתו זוהי שחיטתו. זה מפורש בגמרא שבמדבר היינו חייבים בכיסוי אדם לרבי עקיבא. וזה לכאורה מלמד שכיסוי אדם לא שייך לקומה השנייה הזאת, וכיסוי אדם זה חובה שהתורה מטילה עליך. אתה ממית בהמה למטרות אכילה, המתת את הבהמה הזאת למטרות אכילה, אתה מוציא אותה מידי נבלה, תוכל לאכול אותה, אתה חייב לחסות את הדם שלה. שזה מאוד משתלב עם זה שבפסוק של כיסוי אדם, המילה שחיטה מופיעה? לא, איך התורה קוראת לזה? שפך, נכון, זה שפיכת דם. בכלל המושג של שחיטה לא מוזכר בהקשר של כיסוי אדם, זה שפיכת דם. אם הוא שפך דמו, אז יש לו חובה לחסות. אז המושג של שחיטה בכלל לא מוזכר, ונחירתו זוהי שחיטתו, ולכן יוצא מפרש בגמרא שהיה חובת כיסוי דם גם לרבי עקיבא. כן.
לא הבנתי איך זה מפורש שיש כיסוי,
כי
כתוב בגמרא שהיה כיסוי דם במדבר?
כן, הגמרא בדף י' זין, עמוד א' אפילו שואלת, למה לפי רבי עקיבא, שואלת הגמרא, אז הנוחר פטור מכיסוי אדם. הרי אומרת הגמרא שלכאורה, לפי רבי עקיבא, שנחירה הייתה, זה הייתה הדרך שלנו במדבר להתיר. אז לכאורה גם היום אם אתה נוחר את החיה, אתה נוחר צבי, אז אתה תהיה חייב בכיסוי אדם. אומרת הגמרא, לא, הועיל ויצר יצר. בימינו נחירה כבר נאסרה, וזה כבר לא הפעולה שמתירה. אז יכול להיות שהתשובה מובנת מאליה בעיניך, אבל הגמרא שאלה וענתה. בסדר, הגמרא ענתה שמאחר שזה נאסר, זה נאסר. אבל מפורש בגמרא שלפחות בתקופת המדבר, אז נחירה הייתה חייבת כיסוי אדם. בימינו זה לא ככה, מאז שנכנסנו לארץ, נצטווינו מצוות שחיטה, וזה לא ככה. לפחות במדבר זה כן היה ככה. כן.
אפשר לרבי שמעון, אני מסתכל דווקא מאיפה הוא לומד את...
אני מתייחס. זה מה שאמרתי שאפשר להקשות על זה, אבל אני מתייחס. אז בכיסוי אדם יש על זה קושייה. ו... והתשובה כנראה שאינה חינם צריך להגיד שהדין של רבי שמעון בכיסוי אדם יכול להיות שהוא בא ממקור אחר לגמרי, ובכיסוי אדם זה באמת לא בא מצד המושג הזה של צביחה, אלא בכיסוי אדם יש לי מושג אחר שבגללו אנחנו לומדים שכיסוי אדם זה רק על פעולות שמתירות באכילה, ואם הפעולה הזאת לא מתירה באכילה אז אין מקום לחייב לו בכיסוי אדם. ובעצם ככה אומר רשי בפי עמוד א', אומר רשי על המשנה בפי עמוד א', וחכמים פותרים, וחכמים זה רבי שמעון, אומר רשי וחכמים פותרים, זה שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, ואף על גב זה בכיסוי שפיכה כתיבה, אומר רשי, הרי מה זה שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אבל אתה לא צריך שחיטה, אתה צריך שפיכה. אפילו אחי אשר יאכל כתיב, בכל זאת אתה צריך משהו שיאכל. ובכיסוי אדם זה נאמר רק על דברים שראויים לאכילה, ואם זה לא ראוי לאכילה, לא מצד הגדרת מושג של שחיטה, כי אנחנו לא עוסקים במושג של שחיטה. אבל הגמרא אמרה שאם אתה מתבהמות לאכילה, כמובן רק באופן שיהיה ראוי לאכילה, אז אתה חייב לחסות את הדם שלהם. אבל אך ורק אם זה יהיה ראוי לאכילה, וזה לא חלק מהדין הכללי של שחיטה שאינה ראויה, אלא מצד זה שזה צריך להיות ראוי לאכילה. יש ספר החינוך, שבוע הבא אני מקווה שאולי יצא לנו קצת לעסוק בטעמי מצוות של כיסוי אדם, אבל ספר החינוך כותב שכיסוי אדם זה מצווה שקשורה באכזריות המיוחדת שיש בלאכול מהבשר של הבהמה, כל עוד הדם שלה לא מכוסה, כל עוד הדם שלה גלוי, יש אכזריות מיוחדת באכילה שלה, ולכן התורה ציוותה עלינו בלחסות את הדם. אז מאוד מובן שהחובה לחסות את הדם היא קשורה דווקא בבהמות שאתה תוכל לאכול מהם. ואם אתה לא תוכל לאכול מזה, אז כיסוי אדם לא שייך. אבל זה מצד גדרים נקודתיים של כיסוי אדם שקשור באמת בהכשרת בהמה לאכילה. ואז לפי זה יוצא שיש הבדל גדול בין אותו ובנו וכיסוי אדם. למרות שרבי מאיר ורבי שמעון נחלקו גם אותו ובנו וגם בכיסוי אדם, אבל יוצא שיש הבדל גדול ביניהם. ובאותו ובנו זה באמת דין בסביחה, ואולי גם בכל המקומות האחרים שנחלקו רבי מאיר ורבי שמעון, אבל בכיסוי אדם יש שיקול נקודתי של ובכיסוי אדם יש שיקול מאוד נקודתי של זה דין ברובד הבסיסי של שחיטה, אבל מה לעשות, זה צריך להיות שחיטה שמתירה באכילה. ויוצא שהחילוק הזה שמתיר בין אותו ובנו לכיסוי אדם הוא לא חילוק שנוגע לה רק לשחיטה שאינה ראויה ולמחלוקת רבי שמעון ורבי מאיר. הוא חילוק גם שנוגע לחלקים המוסכמים במשנה. הרי המשנה גם בדף פי א' וגם בדף פי ה', המשניות אומרות שאם הוא נוחר או מעקר את הסימנים, אז מה הדין? מה?
פטור.
פטור מאותו בית נוח ופטור מכיסוי אדם לכולי עלמא, גם לרבי מאיר. נכון? זה מפורש במשניות. וזה מה שפתחתי בשיעור בהתחלה, שההנחת יסוד הזאת שצריך שחיטה כשרה, עוד לפני שחיטה שאינה ראויה. אבל יוצא שבאמת צריך שחיטה כשרה, גם באותו ובנו ובכיסוי דם, אבל לא מאותה סיבה. באותו ובנו צריך שחיטה כשרה, כי זה דין בסביחה. וצריך פעולה שעונה להגדרות של סביחה, של אותו מושג של שחיטה שחידשה התורה בספר דברים. ואילו בכיסוי אדם, זה שצריך שחיטה כשרה, זה בגלל הרובד הבסיסי הזה. צריך משהו שמוציא מדי נטלה, צריך משהו שמתיר באכילה. וצריך את אותה פעולה שמתירה באכילה. לכן צריך... אז זה הרובד הבסיסי, ורבי שמעון אומר שצריך גם ראוי לאכילה בפועל. רבי מאיר מסתפק בזה שהשחיטה נעשתה כמו שצריך, ושאמין הוא ממין שמותר באכילה. נכון? אומרת הגמרא, אשר יאכל למעט עוף טמא. אז למעט מין טמא. זה מה שרבי מאיר אומר. אז יש הבדל ביניהם בהיקף הלימוד. אבל יוצא שהשיטה של רבי שמעון היא באמת דין מאוד שונה בכיסוי אדם מאשר בהקשרים האחרים. עכשיו, לפי כל מה שאמרנו, אז, ואני אחזור, אני עוד מעט אתייחס לגמרא בפה עמוד א', אבל לפי כל מה שדיברנו עד עכשיו, אם נציץ, זה לא סוגיה שלנו היום, הסוגיה בדף י' ז', אבל אמרנו שהסוגיה בדף י' ז' שואלת על רבי עקיבא. הגמרא שואלת על רבי עקיבא, למה לא נחייב כיסוי דם גם בנחירה? אומרת הגמרא, בישלמה לרבי, י' ז' עמוד א' באמצע, בישלמה לרבי ישמעאל, היינו דתנן השוחט ונתנבלה בידו, והנוחר והמעקר פטור מלחסות. אלא לרבי עקיבא, מהי פטור מלחסות? תשובת הגמרא, הוא הלווי צריצר, אבל הקושיה של הגמרא הייתה שלכאורה, המושג של נחירה אמור להיות מוכר לפי רבי עקיבא כשחיטה. אפילו בימינו, אולי נגיד שהוא יהיה מוכר. אז למה כתוב במשנה שהנוחר פטור מלחסות את הדם? זו קושיית הגמרא, בדף י' ז', מהמשנה בדף פ"ה. ולכאורה הגמרא הייתה יכולה להקשות על רבי עקיבא ממשנה אחת, פרק אחד קודם וארבעה דפים קודם, לפני פ"ה. מאיזה משנה הגמרא הייתה יכולה להקשות על רבי עקיבא? מהמשנה בדף פ"א של אותו ובנו. למה הגמרא קפצה כל כך קדימה לדף פ"ה ולא עצרה ארבע דפים קודם, פרק אחד קודם ואותו ובנו? קושיה פרגנית, זה לא משהו שאנחנו רגילים להקשות, אבל יש מקום לחשוב עליה. למה לקפוץ... למה לא להקשות מהמשנה של אותו ועדנו? ואומרים, אומר לפחות אחד האחרונים, הבאתי אותו במקור שתיים פה בדף, אחד מהאחרונים שבסוף הדברה, שמתייחס לשאלה הזאת, והוא אומר שהנה חינם, אנחנו אפשר לדייק פה מהגמרא, דיוק מאוד חשוב, שלפי רבי עקיבא במדבר, אותו ועדנו, בנחירה, מה היה הדין? מותר, היה מותר לנחור אותו ועדנו ביום אחד. לא נצטבן על זה. אם אדם נוחר בהמה, נוחר חיה עוף, הוא חייב לחסות את דמה. בנחירה הוא חייב לחסות, אבל אותו ובנו לא. ויש חילוק בין כיסוי אדם לאותו ובנו, משום שאותו ובנו זה דין שנאמר בהקשר של קודשים, ואולי לאו דווקא בקודשים אלא בכל שחיטה, אבל ביסודו הוא שייך לעולם של קודשים, הוא שייך לעולם של סביחה. ולכן לפי הרבי עקיבא, אותו ובנו במדבר היה רק בסביחה ורק בשחיטה ולא בנחירה. ולא היה לגמרא בכלל מה להקשות מהמשנה בדף פ"א. רק מהמשנה בדף פ"ה שמתייחסת לרובד הבסיסי של שחיטה, על זה היה מקום להקשות לפי רבי עקיבא, והגמרא הקשתה רק מאותה משנה בדף פ"ה. אוקיי, עכשיו הבטחתי שנתייחס גם לסוגיה פ"ה עמוד א', כי כמו שמיכל כבר התחיל להעיר, אפשר לכאורה להקשות מהסוגיה שם. אני חושב שיש בסוגיה גם דברים שיכולים לחזק, אבל יש דברים שיכולים לחזק ויש דברים שיכולים להקשות. מה קורה בסוגיה בפ"ה? הסוגיה בפ"ה עמוד א' עוסקת בילפותות של רבי שמעון ורבי מאיר ורבי לגבי אותו ועדנו, שחיטה שנערויה באותו ועדנו ובכיסוי אדם. ואומרת הגמרא בפ"ה עמוד א' שמה המקור לפי שיטת רבי מאיר ששחיטה שנערויה שמה שחיטה? שחוטי חוץ. הגמרא בפ"ה עמוד א' אומרת שרבי מאיר למד משחוטי חוץ ששחיטה שנערויה שמה שחיטה. הנה אתה רואה שהתורה חייבה אותך בשחוטי חוץ, אפילו שזה שחיטה שנערויה זה אסור באכילה, ובכל זאת התורה קוראת לזה שחיטה, ומזה אפשר לדייק שבאופן כללי שחיטה שנערויה שמה שחיטה. ורבי שמעון לומד ממקור אחר, מטבוח טבח ואכן, ושואל את הגמרא למה רבי שמעון לא לומד משחוטי חוץ. פ"ה עמוד א' בשורות הרחבות בשורה החמישית, ורבי שמעון נמי ליגמר משחוטי חוץ, אומרת הגמרא, דנין חולין מחולין ואין דנין חולין מקודשים. אומרת הגמרא שרבי שמעון באמת, פשטות הגמרא שרבי שמעון באמת מסכים. רבי שמעון מסכים ששחוטי חוץ זה מקור טוב. זה מקור טוב שחוטי חוץ, אבל הוא מקור טוב לקודשים. אז לקודשים אין הכי נמי, אני אלמד שיטה כללית שבקודשים שחיטה שינה רויה שמה שחיטה. אבל בחולין אין לי מקור לזה, ובחולין אני אצמד להוטבוח טבח ואכן, ואני אצמד לזה ששחיטה שינה רויה לא שמה שחיטה. אז לכאורה יוצא פה מהגמרא איזשהו כיוון קצת הפוך מי שלי. לכאורה יוצא פה מהגמרא ששיטת רבי שמעון שדווקא בקודשים שחיטה שינה רויה שמה שחיטה. דווקא לכאורה, כשאני עוסק פה ברובד הגבוה יותר של סביחה, דווקא שמה, זה התפיסה שלנו ששחיטה שאינה רויה, היא נחשבת לשחיטה. ככה לכאורה, שנייה, זה נקודה קצת מסובכת. כי לכאורה יוצא ככה מפשטות הגמרא, שדווקא בקודשים שחיטה שאינה רויה, שמה שחיטה? מה הסברה בזה? למה דווקא בקודשים באופן כללי שחיטה שאינה רויה תחשב שחיטה? באותו מאמר הזה, וכשהזכרתי, יש מאמר של הרב נחמיה. ומאמר על כיסוי אדם, אגב מאמר חשוב על הנושאים שניכנס אליהם בעתיד הקרוב, על טעמי כיסוי אדם וכמה סוגיות לאור הטעמים. אז הרב נחמיה באיזשהו הקשר שם מתייחס להגמרה הזאת, הוא רוצה להגיד שבאמת יוצא פה מהגמרה שבשחיטת קודשים השחיטה יש לה מעמד עצמאי, יש לה חשיבות בפני עצמה, היא חלק מההליך של הקרבה, יש לה שם של עבודה. האם שחיטה עבודה או לא עבודה, לא משנה, מחלוקת, אבל יש לה שחיטה משמעות עצמאית. וכיוון שיש לה שחיטה משמעות עצמאית, אז גם אם היא לא ראויה לאכילה, לא משנה, יש לה ערך בפני עצמה, יש לה משמעות בפני עצמה, ולכן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. ולכן בקודשים שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. ובחולין שחיטה עוסקת בהכשרה לאכילה, אין לה משמעות עצמאית, ולכן שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. ככה רצה הרב נחמיה לומר שם, והוא אפילו הוסיף ואמר שרבי שמעון אומר, כל זה נכון על שחיטת קודשים, שבאמת יש לה משמעות מצד עצמה, אבל בחולין אני לא אלמד מקודשים, כי בחולין השחיטה אין לה משמעות מצד עצמה, היא נועדה להכשיר לאכילה. ורבי מאיר שכן לומד מקודשים לחולין, מה הוא סובר? במה נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון? מציע הרב נחמיה שהם נחלקו בשאלה שיצא לכם כבר מן הסתם להתייחס אליה, וזה הזיקה בין שחיטת חולין לשחיטת קודשים. שרבי מאיר חשב ששחיטת חולין היא הרחבה של שחיטת קודשים, ולכן כשם שבשחיטת קודשים יש משמעות לשחיטה בפני עצמה, אז ככה גם בחולין. ושחיטת חולין הרחיב את המושג של שחיטת קודשים גם לחולין, וזאת שיטת רבי מאיר. ורבי שמעון חשב ששחיטת חולין ושחיטת קודשים זה שני עולמות שונים, ולכן אני לא מרחיב. זו הצעה שהרב נחמיה העלה שם, וזו הצעה מעניינת. אבל בסופו של דבר אני נוטה לא להישאר איתה. יכול להיות שבילה שאני קצת מגויס בילה מה שאמרתי קודם, אבל נדמה לי שבסוף הנטייה שלי זה לא להישאר עם ההצעה הזאת. התוספות בפי עמוד א' יקשו קושיה ונשארו בצריך עיון. תוספות פי עמוד א' דיבור מתחיל ואין, הם שואלים, תראו תוספות פי עמוד א' דיבור מתחיל ואין דנין חולין מקודשים. ומכל מקום בקודשים, נמי פתר בשחיטה שאינה ראויה, באותו ואבנו. משום דעיקר, קרא זה אותו ואבנו, בחולין כתיב. זאת אומרת, תוספות, שלפי רבי שמעון, אז, רבי שמעון חושב שהמוקד של פרשת אותו ואבנו זה בחולין. ואני אתייחס לנקודה הזאת ספציפית, אני אחזור ואתייחס עוד מעט. ובאותו הספות שלכן לאותו ובנו רבי שמעון לא למד מקודשים, ובאותו ובנו שחיטה שאינה ראויה באמת לא שמה שחיטה. אבל שואל תוספות ותימה, דה בפרק תמיד נשחט, פסחים סמך ג', תנן רבי שמעון אומר השוחט פסח, יש לי לב לא תשחט על חמץ דם זבחי. רבי שמעון אומר שהשוחט פסח בי"ד, דיין בי"ד ניסן, על החמץ, לשמו חייב, שלא לשמו פטור. אם פסח שנשחט שלא לשמו פסול. אם הפסח נשחט שלא לשם פסח, אז הקורבן פסול. זה ההלכה. ורבי שמעון אומר שהקורבן פסול, ואתה גם לא עברת על הלאו דאורייתא שלא תשחט על חמץ דם זבחי. הוא מפרש בקונטרס, משום דאבי פסול, ורבי שמעון לתמי דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. למה רבי שמעון אומר שלא עברת על לא תשחט על חמץ דם זבחי? הרי לכאורה שחטת. בלי שזה פסול, אז זה שחיטה שאינה ראויה, זה לא, ושחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, ורבי שמעון לשיטתו. ואומרת אותו, דף, אתה מאפה למילף משחוטי חוץ זה שמה שחיטה, דף יהיה קודשים מקודשים. לא תשחט על חמץ דם זבחי, זה ודאי הלכה מובהקת של קודשים. אי אפשר להתחמק מזה, זה הלכה של קורבן פסח, זה הלכה נקודתית, מיוחדת לקורבן פסח, זה ודאי הלכה של קודשים. והנה אנחנו רואים שגם בלא תשחט על חמץ דם נסכים, בכל זאת שיטת רבי שמעון של שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה, גם בקודשים. אז אותה סוף מקשה את זה ונשאר בצריך עיון, הם כנראה באמת הניחו שרבי שמעון, הנה חינמי, אמור ללמוד לקודשים, אמור להסכים שבקודשים שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. זאת גישת התוספות. אבל לפחות הרש"י שתוספות הביא, והאחרונים שהתייחסו לדברי התוספות, בגדול הקו שלהם אומר שזה לא נכון. ושיטת רבי שמעון היא שיטה גורפת. ושיטת רבי שמעון זה שיטה גורפת ומסברה, שאומרת ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. ולא כאיזה דין נקודתי, דין חלקי בחולין בניגוד לקודשים. השיטה של רבי שמעון היא שיטה גורפת בקודשים ובחולין, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. הגמרא פה יצרה שלבים של ילפותות, אבל אחרי שבסופו של דבר רבי שמעון כן למד מטווח תווך ואחר, הוא למד את זה בצורה גורפת. למסקנת הסוגיה זה, ילפות, זה לימוד גורף של רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. ככה הרבה אחוז סלח בפסחים סמך ג' כותב ככה, וחלק מהמפרשים כאן. החתם סופר כאן בפי-היי אומר, אומר שאולי רבי שמעון כן יש לו לימוד ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, אבל לא בכל קודשים, אלא רק בקודשים בחוץ, בשחוטי חוץ. אבל בחולין ובקודשים בפנים הוא לא אומר את זה. זאת אומרת, יש לו שיטה נקודתית שבשחוטי, שלמעשה היא רק בשחוטי חוץ. שבדין של שחוטי חוץ באמת שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. בסדר, נכון. אז זה לא ילפות עם תוכן רב. אם כי תהיה שאלה, אולי, זה שלומי יראה לי כמה מקורות על זה, על מה תהיה שיטת רבי שמעון בשחיטי חוץ שהם טרפה. אז זה אמרת שנחלקו אחרונים, נכון? אז יכול להיות שלפי הגישה הזאת זה תהיה שיטה גורפת שבשחוטי חוץ, לא רק באיסור האימננטי שיש מעצם זה שזה שחוטי חוץ, אלא גם אם זה לא ראוי מצד אחר, נגיד שזה טרפה, עדיין עבר על האיסור של שחוטי חוץ. לא טרפה, טרפה זה לא טוב, כי בטרפה זה לא ראוי להיות מוקרב בפנים. לא זוכר, אתה מצאת תרחישים, נכון? טוב, בסדר. אז לכן, מעצם המושג פה של קודשים בסוגיה, אני לא חושב, מיכאל, שזה... אני עדיין דבק בעמדתי גם אחרי זה. יכול להיות שהתוספות שנשארו בצריך עיון, באמת לא חושב כך, אבל באמת נתקעו. הם נשארו בצריך עיון, אנחנו צריכים ליישב. אז אני, מצד זה אני לא חושב שזה מקשה על הטיעון שאמרתי. יש מקום לשאול, זו קושייה קטנה, אני לא מאוד מתרגש ממנה, אבל מעצם זה ש... זאת אומרת, כשאני הסברתי למה אותו ובנו, זה יוצא טוב שזה דין בקומה השנייה של זביחה. אז הסברתי למה זה כל כך טוב להגיד שאותו ובנו זה דין בקומה השנייה של זביחה, כי אותו ובנו זה שייך לקודשים. כי אותו ובנו זה במהות שלו שייך לקודשים, ומשם זה מתחיל. אז מזה אני צריך קצת לסגת, לפחות ברבי שמעון. ורבי שמעון אני צריך קצת לרדת מזה, וזה נכון. כי רבי שמעון כנראה לא חושב שאותו ובנו, לפחות פה הראשונים בסוגיה, תוספות והריטב"א, הם מדייקים שאותו ובנו לפי רבי שמעון זה לא דין של קודשים, זה דין של חולין. טוב, השעה מאוחרת, אבל תסתכלו אחרי זה בריטב"א, זה חשוב פה מבחינת קריאת הגמרא בפ"ה עמוד א', לא ניכנס לזה עכשיו. אבל יוצא שרבי שמעון באמת לא למד ככה. רבי שמעון למד שאותו ובנו המוקד שלו זה חולין, ואדרבה, אנחנו רואים אצלנו בסוגיות בפ"ה ופ"א, שיכול להיות שלפי רבי שמעון אין אותו ובנו בקודשים, או שבאופן גורף אין אותו ובנו בקודשים, או שלפחות אי אפשר לחייב מלכות באותו ובנו בקודשים. קשה להגיד שאותו ובנו זה שאותו ובנו בקודשים זה המוקד של מצוות אותו ובנו. זה לא נשמע ככה, כי אותו ובנו בקודשים זה קצת מצ'וקמק לרבי שמעון. אז באמת קשה להגיד שהמוקד של אותו ובנו לרבי שמעון זה קודשים. זה נכון, בסדר, אז מזה אני צריך קצת לרדת. לא מהתפיסה הכללית לגבי שחיטה שנעבור לרבי שמעון, ולגבי הסבר למה אותו ובנו זה באמת דין בקומה הזאת. זה לא מצד זה שזה שייך לקודשים. אבל בכל זאת, זה דין שנאמר על צביחה. זה נאמר על לא תשחטו. גם לפי שיטת רבי עקיבא, שבמדבר לא היה מושג של שחיטה, אבל אותו ובנו זה נאמר לא תשחטו ביום אחד, דווקא כשחיטה, וזה נאמר דווקא על זה. וכן, זה נאמר בצביחה, לא מצד הקודשים, אבל זה כן נאמר על אותו רובד גבוה יותר, של שחיטה. אז זה עדיין נראה לי נכון, וזאת שיטת רבי שמעון על פי עניות הבנתי. טיפה על ה... עוד שתי מילים על הסוגיה פה, על הדעות פה בפה. קודם כל יש לנו שיטה שלישית, יש לנו רבי שמעון, רבי שמעון, רבי מאיר ורבי. נכון? אומרת הגמרא בדף פה שרבי חילק בין אותו ובנו וכיסוי אדם. ורבי קיבל את שיטת רבי שמעון בכיסוי אדם, אבל הוא קיבל את שיטת רבי מאיר באותו ובנו. ככה אומרת הגמרא. אבל הגמרא תוך כדי הדיון נותנת שתי סברות שונות ברבי. זה לא בדיוק סתירה, אבל בואו נגיד שאפשר לבחור באיזה חלק של הגמרא פה להתמקד ולהגיע למסקנות שונות בדעת רבי. כי לכאורה, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא בפהי עמוד א', רבי שמעון נמי לגמר משחותי חוץ. למה רבי שמעון לא ילמד משחותי חוץ? אומרת הגמרא, דנין חולין מחולין ואין דנין חולין מקודשים. אז אני לא למד חולין מקודשים. ורבי מאיר, עטו אותו ובנו בקודשים מי לא נהיג? ואומר לך רבי מאיר, אבל מה, תלמד גם לאותו ובנו, מה, אותו ובנו לא נוהג בקודשים? זה גם נוהג בקודשים. עכשיו הטיעון פה הוא קצת מוזר, וזה מה שהריטב"א מתייחס. מה זה נוהג גם בקודשים? לכאורה הייתי אומר שאותו ובנו זה לאו כללי, דהיינו במילים אחרות לאו של חולין, לכאורה, דיברתי על זה עם חלקכם, אבל לכאורה יכולתי להגיד זה לאו של חולין, שהוא מיוסם גם בקודשים, אבל ברור שעדיין שייך להגיד עליו, לא לומדים חולין מקודשים, הוא במקרה מיוסם גם בקודשים. אבל רבי מאיר לא לומד ככה, רבי מאיר לומד, כפי שכתב הריטב"א, רבי מאיר לומד שפרשת אותו ובנו היא ביסודה פרשה של קודשים, ומכיוון שביסודה פרשה של קודשים השייך ללמוד לגבי המשחותי חוץ. ולכן אמרת הגמרא, ורבי מאיר אותו ובנו בקודשים מילה נייג, אומרת הגמרא, היינו כאמר רבי חייא, ראה רבי דבריו של רבי מאיר באותו ובנו ושנו בלשון חכמים. אז אמרת הגמרא, הנה חינם, זה הטיעון ששכנע את רבי. למה רבי אימץ את שיטת רבי מאיר ואותו ובנו? כי באותו ובנו אני יכול ללמוד משחותי חוץ. אותו ובנו זה פרשה של קודשים ואני יכול ללמוד משחותי חוץ. אז לפי זה יוצא שההבנה האפשרית בשיטת רבי היא שרבי באמת למד משחותי חוץ. אבל הוא למד את זה לכל עולם הקודשים. ולכל עולם הקודשים במובן הרחב של המילה, וכולל אותו ובנו שזה גם שייך לעולם הקודשים. אבל לא לגבי מצוות אחרות ולא לגבי כיסוי אדם, ולא לגבי דברים שהם בעליל לא קשורים לקודשים. אז זאת הבנה אפשרית אחת בשיטת רבי. אבל לפי ההבנה הזאת, מה יצא לנו למשל שתהיה שיטת רבי ב-4 ו-5 למשל? רבי שמעון. אז רבי אמור ב-4 ו-5 להסכים עם רבי שמעון 3 מהשחיטה. וזה לא הדין. הראשונים הבינו שזה לא ככה. ולכן יותר נראה הבנה שיצאת מהמשך הסוגיה בשיטת רבי. בחלק שהגמרא מדברת על כיסוי אדם, אז אומרת הגמרא ש... רבי שמעון, רבי מאיר עדיין איך שהוא למד משחותי חוץ גם לכיסוי אדם שיש מהשחיטה. ואומרת הגמרא פה עמוד א' 4 שורות מהסוף, ורבי שמעון אשר יאכל כתיב. רבי שמעון למד שבכיסוי אדם זה חייב להיות ראוי לאכילה, כי כתוב בכיסוי אדם אשר יאכל. ואומרת הגמרא ורבי מאיר, אהו למהות היופתא מאו דעתא. רבי מאיר אומר, אני אלמד משהו מאשר יאכל, אבל אני אלמד מזה למעט אופתא מאה. אני לא אלמד מזה להצריך משהו שבאופן כללי, שחיטה שבאופן גורף יתירה לאכילה, אני אלמד למעט אופתא מאה. ואומרת הגמרא ורבי שמעון, אוף תמי מה איתה מה דלה בר אכילהו, תפה נמי לב בר אכילהו, מה זה משנה אם זה אוף תמי או לא, אוף תמי, מה הבעיה באוף תמי, שהוא לא ראוי לאכילה, אז גם תרפה היא לא ראויה לאכילה. זה לא טיעון שאי אפשר להתווכח איתו, אפשר להבין שהתורה ממעט את מין, אשר יאכל זה מינים שנאכלים, מינים שהם ברי אכילה. אבל רבי שמעון לא למד ככה, רבי שמעון אמר, לא, מה הבעיה באוף תמי שהוא לא ראוי לאכילה, צריך שזה יהיה ראוי לאכילה, ולכן אני אומר שבאופן כללי כיסוי אדם זה רק בדברים שהם ראויים לאכילה, אשר יאכל כל דבר שראוי לאכילה. ואיזה שיטת רבי שמעון בכיסוי אדם? והיינו דאמר רבי חייא, ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם, ושנו בלשון חכמים. וזה הטיעון ששכנע את רבי. יוצא ששיטת רבי היא שבאיזה הקשרים הוא מוכן להגיד ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה?
כשיש אשר יאכל.
דהיינו, באיזה מצוות? כיסוי אדם. יש לרבי שיטה מאוד מאוד נקודתית, רק אך ורק בכיסוי אדם, שזה משתלב עם החילוק שאמרתי קודם. שכיסוי אדם זה לא שייך לדין הכללי של שחיטה שאינה ראויה, כיסוי אדם זה הכשר בשר לאכילה, זה בכלל לא דין של זביחה, זה הכשר בשר לאכילה, אבל זה צריך להיות משהו שבאמת מכשיר את הבשר לאכילה. ואם זה לא הכשיר את הבשר לאכילה לגמרי, זה לא נקרא אשר יאכל, ועל זה לא נתתבנו בכיסוי אדם, וזו שיטת רבי. זה הנקודה שרציתי להגיד על רבי, ובהקשר הזה, אני שלחתי לכם במייל את השיעור של הרב על שחיטה שאינה ראויה. מי שבמייל, אז מישהו יצא להציץ את זה? מה? טוב, אני ממליץ לקרוא את השיעור, אבל הערה קטנה עכשיו, בסוף השיעור אולי אני אביא עוד איזה משהו משם, אבל הערה קטנה עכשיו שהרב העיר שיכול להיות הוא התייחס לשאלה שגם באלול התייחסנו אליה, מה קורה עם איסורים דרבנן? מה קורה עם כיסוי, עם שחיטה שיש בה איזשהו איסור דרבנן? יוצר איסור שהוא לא מדאורייתא. והסתבכנו בזה קצת, פשטות הגמרא בכתובות שאיסור דרבנן לא נחשב לשחיטה שאינה ראויה, אבל ראשונים הסתבכו מגמרות אחרות שמשתמע שכן. יש פה איזשהו מתח, והרב הציע שיכול להיות שיהיה הבדל בין כיסוי אדם לדברים אחרים. זאת אומרת, אם אני מבין שבכיסוי אדם אני לא מצריך, זה לא נובע מזה שאני אומר משהו שקשור למושג של שם שחיטה. כי יכול להיות ששם שחיטה זה תלוי רק באיסורים דאורייתא, ואיסורים שהם לא איסורים דאורייתא הם לא פוגעים בשם שחיטה של הפעולה. אבל אם אתה אומר שבכיסוי אדם זה אך ורק הדברים שמאפשרים לך אכילה, אז איסור דרבנן מאפשר לך אכילה? לא, בכיסוי אדם יש מקום להגיד שאני אבחן את הדברים לפי המצב בפועל. ולכן, משתת רבי, משתת רבי שמעון אולי גם, אז יש מקום להגיד שבכיסוי אדם זה יהיה תלוי במצב בפועל, ולכן בכיסוי אדם אפילו איסור דרבנן יגדיר את זה כשחיטה שאינה ראויה. זה ההצעה שהרב העלה שם, לפחות כרעיון לחשוב עליו. בסדר. עד כאן שחיטה שאינה ראויה בחולין. הסוגיה בפ"ה, המשנה בפ"א והסוגיה בפ"ה. האם עד כאן שאלות?
מה משמעות ההודעה של רבי מאיר לרבי שמעון שם לגבי הכשר אכילה ברפואה?
לזה לא שלחתי לך, נכון? בוא נדבר על זה אחרי זה. זה קשור, אבל זה גם צריך להבין את דיני בן פקוע, אז נדמה לי שאני גם בכוונה דילגתי על זה בקטע שהפניתי. בסדר. כן.
לגבי השחיטה של חירש יותר וקטן בכיסוי אדם, מחלוקת רבי מאיר וחכמים אם אפשר לשחוט אחרי להם או לא, אז לכאורה אף אחד לא עולה שום סברה שבגלל שבפועל זה ספק, אז אי אפשר לאכול את זה, אז זה שחיטה של הרומיו.
מעניין, זו השוואה מעניינת, אני צריך לחשוב. אני צריך להיכנס שם, אני חושב שההשוואה בין ספק לדרבנן היא במקום. ולא מצד זה שיש הלכה שאומרת שבספק דאורייתא אסור, אפילו אם זו הלכה מדרבנן, עדיין השאלה שלך במקום. בסדר, נכון, שהערה טובה. בסדר, שחיטה שאינה ראויה בקודשים, זו הסוגיה שיש לנו בפ"א עמוד ב' עד פ"א עמוד ב'. ויש, בואו נגיד אם ננתח את זה לפי רש"י, אז יש ארבע דעות, שלוש בסוגיה בחולין ועוד דעה רביעית בסוגיה בבבא קמא. סוגיה בחולין, שתי דעות טוב, נעשה איזשהו מיפוי של הדעות. יש לנו דעה שאומרת יש לנו דעה אחת שאומרת ששחיטת קודשים היא שחיטה שאינה ראויה אפילו אם נזרק. מי זה?
רבי
ישעיה. ורב אמנון קמא לפני 60, נכון? אז זה שחיטה שאינה ראויה אפילו אם נזרק. זה אפשרות אחת. יש לנו אפשרות קיצונית אחרת שהיא בסוגיה בבבא קמא. וזה ששחיטת קודשים היא שחיטה ראויה אפילו אם אדם לא נזרק, אפילו אם אדם נשפח. זה הסוגיה בבבא קמא ע"ו, ויש אותה גם בדף שמתי.
דף כזה שכזה רוקדם.
מה?
דף כזה שכזה רוקדם.
נכון. ששחיטת קודשים היא שחיטה ראויה אפילו נשפח אדם, וזה בגלל שיטה אחרת של רבי שמעון. יש לרבי שמעון עוד שיטה בסוגיה אחרת בסוגיה אחרת, שרבי שמעון יש לו איזשהו קו כללי שהוא אומר של כל עומד להיעשות כעשוי דם מלעניין תומן זרים, כל עומד להיזרק כזרוק דם. אני צריך להבין מה
נעשה כל הבן יזרק יזרוק גם אנחנו לא נוחים בזה עכשיו אמרתי להרבה חברה בסדר שאף אחד לא חושב שאת כל עומד להניח תפילים כמי שהניח תפילים דמי ולכן כשאני קם בבוקר אני לא חייב להניח תפילים מספיק זה שאני עמדתי להניח תפילים אז אנחנו לא אומרים השיטה הזאת של רבי שמעון אומרת שכשאני בא לבחון מה מעמד החפצה האם נוצר לי פה חפצה ראוי מה מעמד הפעולה שעשיתי האם הפעולה שעשיתי היא נחשבת איזה מעמד יש לה יש לה מעמד של שחיטה ראויה כן, כי אתה שחטת ואדם עומד להיזרק אז לכן השחיטה הזאת נחשבת לשחיטה ראויה ומה שקורה בסוף, בפועל זה לא קריטי, זה היה עומד להיזרק ולכן השחיטה נחשבת לשחיטה ראויה אז יש לנו דעה שאומרת שזו שחיטה שראויה אפילו אם נזרק אדם, זה השחיטה בנאצלנו, יש לנו דעה שאומרת שזו שחיטה ראויה אפילו אם לא נזרק אדם, ובתווך יש לנו את הדעה, וזה בלוקם העין בא, מי מדבר שם?
טייבה רבי לזר, טוב, אבל זה בשביל ליישב את שיטת... רבי יוחנן
נכון אז רבי יוחנן ובתווך יש לנו את רבנונה אצלנו שאומרים שזה ראויה אם יזרק אדם אבל בתוך זה יש מחלוקת המוראים האם רק בשלמים או גם בעולה מי אומר מה? אז רבי יוחנן אומר גם עולה, נכון? גם עולה, כי אכילת מזבח שמה אכילה.
לא מופיע מכל
ומי הראשון? חבא. ורבא אומר רק שלמים, כי רק בזה זה נחשב אכילה. אז בשלמים יש יותר אכילה ובעולה לא. אז זה ארבע השיטות שיש לנו.
יפה. עכשיו, לפחות לפי איך שרשי למד את הסוגיה. עכשיו, בתוך השיטה הזאת, שהשחיטה היא ראויה אם יזרק אדם,
זה תלוי אם יזרק אדם. אם יזרק אדם, אז הבשר, אז השחיטה הזאת היא ראויה. יש מקום להתלבט, דיברתי על זה קצת עם חבר'ה, האם אנחנו אומרים ש... זאת אומרת, מאיזה רגע השחיטה נחשב הפכה להיות שחיטה ראויה? האם אנחנו אומרים שהשחיטה והזריקה הם מכלול אחד שמכשיר את הבשר באכילה, ובעצם מתי נגמרה השחיטה בשלב הזריקה של אדם? או מה שכותב חידושי הר"ן, ועוד מפרשים אומרים שזה למפרע. זה אולי יותר פשוט להגיד למפרע, דיינו שאנחנו עוסקים בשחיטה, אנחנו לא עוסקים בשחיטה וזריקה באיזשהו מכלול של הדבר, אנחנו עוסקים בשחיטה, אבל האם היא ראויה או לא, אז הזריקה תגדיר אותה למפרע כראויה. ככה הוא כותב חידושי הר"ן בשיטה הזאת שזה יגדיר את זה למפרע. ולכן השחיטה תחשב לראויה. נפקא מינה למשל שבשחיטה הראשונה, אם השחיטה הראשונה הייתה של קודשין, היא ודאי הכילה איסור של אותו ובנו, הייתה שחיטה ראויה אם נזרק אדם. מה קורה אם השחיטה השנייה היא שחיטה של קודשים ואחרי זה אדם נזרק? האם אפשר להלקות משום אותו ובנו או לא? מה? אז גרסת הגמרא שלפנינו שיש בעיה של התראת ספק. והתראת ספק אומר שאתה בעיקרון עבר על הלב דרוויתא, אבל בשלב ששחטת אי אפשר היה להלקות לך, זה הייתה התראת ספק. נכון. אבל תיאורטית אפשר להגיד שאתה כן עברת על הלב דרוויתא. מי אומר את זה שעברת על הלב דרוויתא? תוספות ברמב"ן. מי אומר שלא עברת על הלב דאורייתא של אותו ובנו? רש"י. זה מחלוקת גדולה שיש לנו בין רש"י לתוספות. שיטת רש"י אומר שלא צריך לגרוס בגמרא התראת ספק. אומר רש"י זה שחיטה שאינה ראויה כי זה מחוסר זמן. הקורבן השני הוא מחוסר זמן. לא מצד זה שזה קודשים, אלא מצד זה שזה מחוסר זמן. ולכן זה קורבן פסול, ולכן שיטת רש"י שבכל מקרה לא שייך לדבר לסעוד דאורייתא. עצם זה שמחוסר זמן זה מגדיר את זה כשחיטה שאינה ראויה ולכן ודאי שאי אפשר ללגות לרב שמעון, זאת התלבטות של רש"י. חלקו על רש"י תוספות והרמב"ן אבל לא באותה צורה. תוספות בפה עמוד ב' חלק על רש"י ואמר יש גזירת כתוב שחייב פה אם יש לי אלפותא שישמע את אותו ובנו בקודשים למדנו את זה מו"ף מוסיף אותו ובנו אוכל גם בקודשים ולכן התורה ממילא אמרה שחייב אפילו שזה שחיטה שאינה ראויה זה ממילא מה שהתורה חידשה לי כשם שבשחוטי חוץ אני חייב
ממילא, אז כך גם באותו ובנו נחייב מתוך אותה גזרת כתוב. זה טענת התוספות. הרמב"ן חולק על רש"י ואומר שלא צריך גזרת כתוב. אומר הרמב"ן שמסברה אני יכול לדעת את זה, משום שיש פה מעגל קסמים, אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, זאת אומרת, אם אתה תגדיר את זה אתה רש"י אומר שאתה בעצם לא עובר על האיסור דאורייתא של אותו ובנו. אתה לא עובר על איסור דאורייתא של אותו ובנו, משום שזה שחיטה שאינה ראויה. אז יוצא שאין איסור דאורייתא לשחוט את זה. ואם אין איסור דאורייתא לשחוט את זה, טוען הרמב"ן, אז ממילא זה לא מחוסר זמן. גרי, למה במה היא מחוסרת זמן? אומר הרמב"ן, במה היא מחוסרת זמן? אלא שאסור לשחוט אותה היום. אלא שהתורה אוסרת עליה לשחוט, ואם התורה לא אוסרת עליה לשחוט, אז זה לא מחוסר זמן. ולכן זה כשר. ולכן, אלא מה, אם זה כשר, אז ממילא זה שחיטה ראויה, ואז אני כן עובר על האיסור דאורייתא של אותו ובנו. ואם אני עובר על האיסור דאורייתא של אותו ובנו, אז יוצא שאסור לי לשחוט את זה, ואז זה מחוסר זמן. ואם זה מחוסר זמן, אז יוצא שלא עברתי על האיסור דאורייתא של אותו ובנו. בקיצור, המעגל פה ברור, נכון? זה מעגל קסמים ש... ואומר הרמב"ן, מה צריך להיות הפתרון? מה צריך להיות? אוקיי, מעגל קסמים זה משהו נחמד, פיקנטי ככה, ומה, אז מה עושים למעשה עם מעגל קסמים כזה? אומר הרמב"ן, אתה לא יכול להגיד שזה לא שחיטה כשרה. אתה לא יכול להגיד שזה לא שחיטה מחייבת. כי השחיטה הזו, אתה בעיקרון בא ועושה את הפעולה שהתורה עשה עליך. זה נכון שהתורה מכוח זה הופכת את זה לקורבן פסול, אבל אתה לא יכול, ושזה מחוסר זמן, אבל אתה לא יכול להגיד שזה לא מה שהתורה אוסרת עליך. זה מה שהתורה אסרה עליך לעשות, כתוצאה מזה היא פסלה, אבל מכיוון שאין לך יכולת להגיד שזה לא שחיטה מחייבת, בגלל אותו מעגל סמים, אז אתה נשאר עם הנקודת המוצא הבסיסית שלך, נקודת המוצא הבסיסית שלך היא שהשחיטה היא שחיטה, שהשחיטה היא כן נחשבת שחיטה ראויה. וזה, אני מתייחס עוד מעט לשאלות, אבל זה כלל חשוב בלוגיקה שהרמב"ן אומר פה, שהשחיטה היא באופן כללי שחיטה, הנקודת המוצא שלנו זה שחיטה היא שחיטה ראויה. אלא מה, אם יש פסול, זה מביא אותי לשלב 2, והשלב 2 הזה אומר שהשחיטה הזאת היא שחיטה שאינה ראויה. אומר הרמב"ן, מכיוון שנקודת מוצא היא שחיטה ראויה, שלב 2 הוא שלב שהוא לא יכול להיות. בגלל שיש מעגל קסמים, אי אפשר להגיע לשלב 2, ולכן אני נשאר עם נקודת המוצא שלי שזה שחיטה ראויה. זאת טענת הרמב"ן נגד רש"י. כן. הרמב"ן באמת טוען ששחיטי חוץ הרמב"ן טוען ששחיטי חוץ אני לא צריך פסול, לא כמו רש"י ותוספות. רש"י ותוספות אמרו ששחיטי חוץ זה גזירת כתוב. אפשר להגיד שאמר לדחתי ה' אמר ששחיטי חוץ זה גזירת כתוב. אולי נלמד ממנה יותר מחרים ואולי לא, אבל בכל מקרה זה גזירת כתוב. הרמב"ן, זה באמת האחרונים שאלו איך הוא מסתדר בסוגיה בתי ה', אבל הרמב"ן חושב שאומר במפורש ששחיטי חוץ זה לא גזירת כתוב. זה סבור, זה אותה סברה שהוא אמר פה, כיפה כמו שחיטי חוץ. אז אני אתייחס להמשך את זה. זה הערה חשובה. שאלה איך להסביר את שיטת רש"י. בכל מקרה, שיטת רש"י בכל מקרה צריכה להסביר. כי רש"י יוצא לי פה איזה מין משמש מוזר. זה כן מחוסר זמן. הקורבן הזה הוא כן פסול, הוא כן מחוסר זמן. חל פה דין אותו ובנו לעניין זה שזה מחוסר זמן. אבל אם אני שוחט את זה, אני לא עובר על האיסור של אותו ובנו. אז בכל מקרה זה איזשהם כלאיים מוזרים שרש"י אומר פה, וגם יש את הבעיה הלוגית הזאת של המעגליות שהרמב"ן מתייחס אליה, כי אם זה מחוסר זמן, לכאורה אתה לא עובר על איסור דאורייתא, אז לכאורה זה לא מחוסר זמן. כן. יכולתי
להגיד שזה מעגל קסמים. למה לא? זה מה שאתה אומר, החליטה שיהיה כאן, כלומר, היא החליטה ששחטת את האם ועכשיו יש חל איסור של אותו ובנו, לכן זה מחוסר זמן, נקודה, וזהו, למה אני אמשיך את זה למעגל קסמים?
אתה אומר שמחוסר זמן זה לא בגלל שאסור לשחוט? למה זה מחוסר זמן? בגלל שאסור לשחוט את זה.
כן.
אבל אם אין איסור לשחוט את זה, הרי מותר לעשות שחיטה שאינה ראויה. אתה לא עובר בזה על איסור דאורייתא.
התורה אמרה שזהו, כאילו, זה...
אם פה אתה... אם אני מבין נכון את מה שאתה מתכוון להגיד, אני לא בטוח אם אני מבין אותך נכון. אני... כפי שאמרתי, אני אעלה עוד מעט. אחד מהכיוונים שנראה ברש"י זה לפצל בין הפסול לאיסור. אני חושב שזה כיוון אפשרי ברש"י. אבל אז אתה צריך להגיד שהקורבן הוא פסול, למרות שאתה לא עובר על איסור, למרות שאין לך איסור דאורייתא לשחוט אותו. אני אתייחס לאפשרות הזאת. האמת שיש הרבה הסברים ברש"י. זה באמת שיטה מעצבנת.
איסור או של הלוקים?
מה?
לפי
רש"י
איסור שלו.
אז זה מה שאמרתי קודם. רש"י כל הזמן אומר שחל פה דין אותו ובנו, חל דין אותו ובנו. השאלה מה זה אומר שחל דין אותו ובנו? כי פשטות הדברים ברש"י זה שאי אפשר להגיד שאסור לך מדורייתא לעשות את זה. כי אם אסור לך מדורייתא לעשות את זה, אז אתה גם אמור ללקוט. זאת אומרת, אני לא רואה כל כך את הפיצול פה בין איסור למלקוט. לכאורה אסור לך לעשות, אז אסור, אסור בלאו. אם אסור בלאו, אז גם אתה אמור ללקוט. ובאופן כללי יש שחיטה שנערוי אלפי רבי שמעון, זה מותר, נכון? אם שחטתי אמא והבת אני יודע שהיא טרפה, חולין עכשיו סתם, אז מותר לי לשחוט את הבת, נכון? אם אתה רוצה עכשיו, יש לך איזשהו עניין לשחוט טרפה, אז מותר לך לעשות את זה. אתה לא עובר בזה על איסור דאורייתא, כי זה שחיטה שנערויה ולא שמה שחיטה, אז מותר. אז גם פה לכאורה מותר. יש הרבה הסברים בשיטת רש"י, זה באמת שיטה מאתגרת, ואני לא אמנה פה את כל ההסברים. אחד ההסברים יצא לי לדבר עליו עם חלק מהחבר בסדר, ושמתי אותו גם בדף פה, במקור 6, חידושי הר"ן, אני לא זכיתי להבין את דבריו. מי שירצה להאיר את עיניי, אני אשמח. אני...
יש אדם שלו
מברך. מה?
יש אדם
שלו מברך.
אז אם הוא לא
מברך,
זה לא
בטוח. ואם הוא יזרק? לא הבנתי. מה אתה עושה?
בוא נגיד, אם
ממש... הרי רש"י דוחה את הלישנה של התרת ספק. התרת ספק זה, אתה לא יודע אם זה ייזרק או לא. רש"י אומר, מה שייך התרת ספק? אתה יודע שזה בכל מקרה פסול. שזה בכל מקרה גרוון פסול. רש"י לא מוכן לקבל את זה שזה התרת ספק. אני רוצה להתייחס לשלוש גישות שיש, לשלוש מהתשובות שניתנו בדעת רש"י. שיש שלוש תשובות שבאמת כל אחת מהן יש מה ללמד אותנו יסודות חשובים לסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, ולכן שווה לי להתעכב על זה. טוב, השעה מאוחרת, אבל זה לא באשמתי. לא הסתכלתי באיזה שעה התחלנו. מה? טוב, תשובה אחת, תשובה ראשונה, אני אתחיל מתשובה שהרמב"ן בעצמו נתן לרש"י. הרי הרמב"ן הוא זה שהעלה את נושא המעגליות פה. ולכן הרמב"ן חלק על רש"י, בהתחלה דבריו. אבל אז הרמב"ן התחיל להסתבך, והקשב קושיות, ובחצי השני של דברי הרמב"ן הוא כן רוצה ללכת עם רש"י, והוא גם רוצה להסביר את הלוגיקה של רש"י. אז תסתכלו במקור 5 ברמב"ן, בפסקה ג', מקור 5 פסקה ג', אומר הרמב"ן, דברי רש"י זה עולים יפה, ולשון הגמרא מה שכמעט כן, ורב שעיה סבר לה מי זה שם? רבי לזר שדאמר ראתה וחשיתה מטר דולה זריקה מטרת, והיינו דקמה בדרב שעיה שחיטת קודשים שחיטה שאינה ראויה היא, והדעת נוטה לדבריו ממה שהזכרתי, דשחיטת קודשים כיוון דלא משווין על השחיטה ראויה, אלא משום העומד לזרוק כזרוק דמי, בשנית הוא מחוסר זמן ליקה למי מרחי, כי זה כבר לא עומד להיזרק, אף על פי שאין איסור דבר אחר גורם לו להתעשר. אומר הרמב"ן שכל ה... זה נכון שיש פה מעגל קסמים, אבל במעגל קסמים מאוד חשובה לנקודת מוצא שלך, כי אנחנו אמרנו קודם שהנקודת מוצא היא ששחיטה היא שחיטה ראויה, ויש איזה משהו שמגיד אותה כשחיטה שלא ראויה. אבל אומר הרמב"ן לא, אתה צריך להציג את זה אחרת. שלב א' זה שחיטה שאינה ראויה. למה שלב א' זה שחיטה שאינה ראויה? משום שזה שחיטת קודשים, ושחיטת קודשים באופן בסיסי היא לא ראויה. למה היא כן תהפוך לראויה? מצד הזריקה או מצד כל עומד להיזרק כזרוק? מצד זה יהפוך לראויה. זריקה או כל עומד להיזרק כזרוק, אז זה משהו שיהפוך אותה לראויה. אבל פה שזה מחוסר זמן, אז זה לא, זה לא עומד לזריקה, ולעולם לא תהיה זריקה כשרה. אז במילא, מחוסר זמן, אז זה נשאר שחיטה שאינה ראויה. וזה נכון שרגע, אז יוצא שזה, אז יש לי איזשהו מאגר צמים, אז אם אני לא עובר בזה על איסור דאורייתא, אז לכאורה זה כן קשר. ואז נוצר כל אותו מאגר צמים שאמרנו קודם. אבל במעגל קצת אני אומר, אתה צריך לבדוק מה הקומה הראשונה שלך, מה נקודת המוצא שלך. בנקודת המוצא שלך, וזה כלל חשוב למעגלי קסמים. שבמעגלי קסמים אתה צריך לבדוק תמיד מה נקודת המוצא. בנקודת המוצא אומר הרמב"ן, זה שחיטת קודשים, שזה שחיטה שאינה ראויה. ובמרכאות נטל הראיה עליה, איך היא הופכת לראויה. ואיך היא הופכת לראויה? בזכות כל עומד לזרק איזה מקדמי, בזכות זאת שהיא מיועדת לזריקה ולהפוך לשחיטה כשרה. ופה זה לא יהפוך לשחיטה כשרה, בגלל פסול מחוסר זמן. ולכן הלך מעגל הקסמים, אומר הרמב"ן לפי רש"י, שאנחנו באמת
אי אפשר יהיה פה להלקות, כי זה שחיטה שאינה רויה, ואם זה שחיטה שאינה רויה, אז אי אפשר להלקות עליה. כך טוען הרמב"ן. זה מתחבר קצת לשיטה של המנחת חינוך ששמתי בדף, בדף הנחיה, לא בדף הזה, בדף שחילקתי בתחילת שבוע שעבר, אז שמתי שיטה של המנחת חינוך שמתייחס לגמרא ביומא. הגמרא ביומא אומרת שעל שעיר המשתלח, דחייתו מהצוק זוהי שחיטתו, לעניין איסור אותו ובנו. יום ס"ד עמוד א', דחייתו זוהי שחיטתו. גמרא שגם התוספות אצלנו בדף פ"ב עמוד א' מצטט. אומר המנחת חינוך שהגמרא שם לא מתכוונת שבאמת אי אפשר להלקות מי שדחה את השעיר מהצוק, לא ילקה משום אותו ובנו. השעיר הזה הוא פסול כמחוסר זמן, אבל מי שדוחה אותו לא ילקה משום אותו ובנו. הוא אומר המנחת חינוך שבזה כולם יודו. אומר המנחת חינוך, זה לא תלוי במחלוקת הראשונים בסוגיה אצלנו. מזכיר את מחלוקת הראשונים אצלנו, אבל אומר שזה לא תלוי בה. זה לא תלוי בשאלה, כי אצלנו אנחנו אומר המנחת חינוך, יש כאלה שאומרים שבשחיטה אז אתה פלקה, אפילו שלמעשה זה פסול משום מחוסר זמן, אבל באופן בסיסי השחיטה הזאת היא ראויה, ובזה חייבה אותך הרטרה, ולכן כיוון שהשחיטה היא ראויה, אז אתה תלכה על שחיטת הבהמה השנייה בקודשים. אתה אומר, תתחילו איך יש שיטות כאלה, וזה נכון, ככה חושב הרמב"ן עד שחוזר בו, וזה שיטת התוספות, מכוח סברה, מכוח גזירת כתוב. אומר המנחת חינוך, זה לא שייך לשעיר המשתלח, כי דחייה היא לא שחיטה. ולמה דחייה כן תחשב לשחיטה? רק בגלל שיש בקיום של הקרבה כשרה. ואם אין בקיום של הקרבה כשרה, אין לך פה מעשה שבאופן בסיסי אתה יכול להגדיר אותה כשחיטה. ולכן דחייה היא לעולם לא שחיטה, אלא אם כן היא הקרבה כשרה. ואם היא איזושהי סיבה בעולם, לא משנה מה, היא לא נחשבת לקרבה כשרה, אתה לעולם לא תוכל לחייב מלכות על דחייה של בהמה שהיא לא כשרה. ולכן מלכות אותו ובנו על דחייה של שעיר לעולם לא יהיו. אם אתה דחית שעיר המשתלח, ואז שחטת את אמא שלו באותו יום, אז כן, אז השחיטה שלה כן תוכל להיות, על זה כן אי אפשר יהיה להלקות. אבל אי אפשר יהיה להלקות אם שחטת את האמא ואז דחית את השעיר, על זה לעולם לא יהיו מלקות. כך טוען המנחת חינוך, וזה מתחבר לסוג ההיגיון שלימד אותנו הרמב"ן. רק הרמב"ן אמר שבכל שחיטת קודשים זה ככה, ולא רק בדחיית שעיר. כל שחיטת קודשים היא במהות של השחיטה ראויה, אלא אם כן זה כל העומד להיזרק כזרוק דמי. ולכן הרמב"ן בעצם לוקח את הסברה הזאת של המנחת חינוך ומרחיב את זה לכל שחיטת קודשים בדעת רש"י. כל זה כיוון אחד בדעת רש"י, שאכן יש פה מעגל קסמים, אבל התוצאה של מעגל הקסמים הזה היא שאי אפשר יהיה להלקות, כי אין לי פה באופן בסיסי שחיטה ראויה. זה כיוון מספר אחד. כיוון מספר שתיים, אומר אותו רבי רוחמה וסרמן בקובץ הערות, מקור 4 בדף. והאמת שתבורכו מן השמיים, הרבה חבר'ה מהסדר, זה דרוץ יפה ומבריק, והרבה חבר'ה אמרו אותו מדעת עצמם, וזה דבר נאה. אומר רבי רוחמה, הוא מקשה על רש"י. מקור 4 בדף. צריך ביאור, כיוון דסוף סוף אינו עובר בלעבדו אותו ובנו, איך יהיה פסול משום מחוסר זמן? זה הקושיה על רש"י. ויש לומר, זה באמת מצד הדין בעצמו, איסור אותו ובנו נוהג בקודשים. אילו היה אפשר לצייר שחיטה ראויה. אבל בפועל אי אפשר לעבור על הלב, תמיד הווה שחיטה שאינה ראויה, זה לא שמה שחיטה. ונמצא, דעצמו של הדין אותו ובנו ישנו גם בקודשים. אלא זה בפועל לא משכחת כלל שיעבור עליו. ונפקמין על זה לפסול הקורבן. וכיוון דאם נכשיר הקורבן, תו הווה שחיטה ראויה, ועבר בלב דאותו ובנו, על כוחנו הקורבן פסול, די אפשר להכשירו. אומר רבי חמא וסרמן, שכאשר שחטתי את הבהמה הראשונה והשחיטה הבהמה השנייה היא קודשים, אסור לי לשחוט את הקודשים. אם אני אבוא ואחתוך את הקנה והוושת של הבהמה, בדרך כלל כשאני חותך קנה וושת של הבהמה עם סכין כשר, אז קוראים למה שאני עושה שחיטה. אבל פה לא יקראו לזה שחיטה. למה לא יקראו לזה שחיטה? כי זה שחיטה שאינה ראויה, אז לא יקראו לזה שחיטה, ולכן זה לא נחשב שאני עברתי על האיסור דאורייתא. אבל קיים איסור דאורייתא לשחוט. ואם קיים איסור דאורייתא לשחוט, זה במילה אומר שהבהמה הזאת היא מחוסרת זמן. הבהמה הזאת היא מחוסרת זמן, כי קיים איסור דאורייתא לשחוט אותה, ולכן היא פסולה. זה,
עצם זה שקיים איסור דאורייתא לשחוט אותה, זה בשביל שלהגדיר את זה כמחסר עצמן, ולכן היא פסולה להקרבה. מכיוון שהיא פסולה להקרבה, אז אם אתה שוחט אותה, אז זה לא נקרא שחיטה, לא שמה שחיטה, ולא עברת על האיסור דאורייתא של אותו ובנו. אבל זה לא אומר שמותר לשחוט. כאילו קושיית הרמב"ן יוצא שמותר לשחוט וזה כשר. לא, זה לא אומר שמותר לשחוט. אין היתר לשחוט. לשחוט אסור. רק שאי אפשר לשחוט. בעצם אומר רבי חנינא, התירוץ הקודם שראינו זה תירוץ שאמר שיש פה מעגל קסמים, אבל השאלה מה התוצאה של המעגל קסמים. התירוץ הזה אומר שאין פה מעגל קסמים, כי יש פה שני עניינים שונים. יש איסור לשחוט, ויש איך אני אקרא לפעולה של חיתוך כנר ובשת שאתה תעשה. הפעולה שאתה תעשה של חיתוך כנר ובשת, אני לא אקרא לה שחיטה, כי זו שחיטה שאינה ראויה. ולכן אין פה מעגל קסמים. כך טוען רבי חנינא בזמן. למה הרמב"ן לא קיבל את זה?
שחיטה שאינה ראויה לא אמורה, אז הראשון כן שואל את עצמו לפני שהוא שואל האם מותר או אסור לשחוט, האם זו שחיטה שאינה ראויה.
האם מותר לשחוט את הבן של האמא שנשחטה באותו יום?
תלוי,
הוא לא שואל את עצמו רק האם מותר לחתוך את הקנה והוושת, האם מותר לשחוט. אז התשובה היא שמותר, שאסור לשחוט, יש לך איסור דאורייתא לשחוט. מה שאתה תעשה זה לא ייחשב לשחיטה. אבל יכול להיות ש... מה?
בסדר, אז מותר לחטוף כנראה... אני כאז, יוצא שכן מותר לי לעשות...
מותר לך לחטוף את הכנבה הוושת, אבל זה ייחשב מחוסר זמן, כי אסור לשחוט אותה. זה נקודה שאתה צריך לשחוט. ולשחוט פה זה אסור. זו הטענה. מה?
אתה לא נכנס ל...
אתה לא נכנס לבעיה לוגית, כי אתה לא מתייחס לאותם מושגים. יש פה שני מושגים שונים.
מה שני מושגים?
מה?
בפועל זה כדודה.
לא. מותר לך לחתוך את הכנב והוושת, כי זה לא יחשב שחיטה. לשחוט אסור לך. אסור לך לשחוט את הבהמה הזאת, כי אם יש לה נשחטה באותו יום, אז אסור לך לשחוט אותה.
לי אפשר.
מה?
לי אפשר לשחוט.
נכון.
אז אין איסור.
לא, אז זה שאלה מעניינת, יכול להיות שהרמב"ן הסכים איתך, והרמב"ן חשב שלא שייך לדבר על איסור דאורייתא שאי אפשר לעבור עליו. זה לא נקרא שיש פה איסור, כשזה איסור שבהגדרה כל פעולה שאני אעשה לא תחשב לעבירה על אותו איסור. מה?
לפי התירוץ הזה.
אבל רש"י חשב, לפי התירוץ הזה, רש"י חשב שזה כן יכול להיות. יש איסור דאורייתא לשחוט. זה נכון שלמעשה אין לי שום אפשרות לעבור על האיסור הזה. נוצרה סיטואציה, זאת אומרת, זה לא שבאופן גורף אי אפשר לעבור על האיסור הזה, בחולין אפשר לעבור עליו. אבל בסיטואציה שנוצרה פה בקודשים אי אפשר לעבור על האיסור הזה, כי כל פעולה שאני אעשה לא תחשב לשחיטה. אבל... מה?
אם אני לא עובר על זה,
אסור לשחוט. אסור לשחוט. אם אתה תחתוך את הכנבה והוושת, אתה לא תשחוט. לכן אתה לא יכול לעשות את אותה פעולה שהתורה אסרה. הפעולה שהתורה אסרה לך לעשות זה לשחוט. אין לך דרך לעשות את הפעולה הזאת. התורה אסרה עליי לעוף באוויר. בסדר, מה לעשות? אני לא מסוגל לעוף באוויר. אבל אז אני לא מסוגל לשחוט. עכשיו, אם היה לאו דאורייתא לעוף באוויר, אז לא הייתה בעיה לוגית שיש לאו דאורייתא לעוף באוויר. בסדר, יש לאו דאורייתא לעוף באוויר. אני לא רואה פה בעיה מצד הלוגיקה. אבל זה נשמע לי משונה שהתורה תאסור עליי לעוף באוויר, ואני, על אף שזה לא בעיה לוגית, הייתי מופתע אם הייתי פותח חומש וקורא שיש שם לאו שאומר לי לא לעוף באוויר. אז אני מבין, זה לא קושייה גדולה לרבי אלחנן, כי באופן כללי אותו ובנו זה לאו שכן אפשר לעבור עליו. אבל הרמב"ן חשב שלאו שאתה בפועל לא יכול לעבור עליו, זה לא נקרא שפה זה אסור. כן.
אבל
לפי רבי
אלחנן, אז למה קודשי בחוץ?
בסתם שחוטי חוץ?
אם אתה לא תוכל, אם זה שחוטה שנה ראויה,
למה זה
שחוטה?
בעצם זה שחוטה שנה ראויה.
אבל פה זה מה שהתורה אסרה. פה זה מה שהתורה אסרה, לפי רש"י זה גזרת כתוב. טוב, אז ראינו בינתיים שני כיוונים ברש"י, הכיוון של הרמב"ן, הכיוון של רבי אלחנן וסרמן. ברן אנחנו לא מתעסקים. הכיוון השלישי שאנחנו נראה עכשיו זה מה שהתחלתם כבר להציע קודם, וזה נוגע ליחס בין האיסור והפסול במחוסר זמן, באותו ובנו בקודם. וזה נושא שכבר דיברנו עליו בהתחלת הזמן. על התחלת הפרק היה שם התוספות חשוב, ועסקנו שם בשאלה של, בהנחת יסוד של המשנה. המשנה בהתחלת הפרק שלנו מניחה הנחת יסוד, שאותו ובנו בקודשים, אז הקורבן השני פסול. זה לא רק איסור דאורייתא, אלא גם הקורבן פסול. ובאמת צריך לשאול למה הקורבן פסול, והגישות היותר רווחות שראינו הניחו שהפסול הזה הוא נובע מהאיסור. מזה שיש איסור, אז התורה אומרת שבמה שאסור לך לשחוט אותה, אז היא נקראת מחוסר זמן, ומחוסר זמן פסול להקרבה.
זאת הייתה הנחת התוספות בעין חטא עמוד א', לכן הם חשבו שעשה דוחה לא תעשה יכול לפתור את הבעיה, וזאת גם הנחת הרמב"ן פה. הרמב"ן אומר שאם אתה, אם אין לך איסור דורייתא לשחוט את זה, אז ממילא זה גם לא פסול, והפסול נובע מהאיסור. אבל יכול להיות שגישות אחרות אומרות ש... הרי יש לי איזושהי דרשה, מוחסר זמן זה לא כתוב בתורה, בתורה כתוב בשור עושה אותו ואבנו לא תשחטו ביום אחד, לא כתוב שם אף מילה על פסול, כתוב שם רק איסור. אבל בפסוק שלפני זה כתוב שור חסר ואיז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו מיום השמיני ועלה ירצה לקפן ישאלה השם, ויש איזושהי דרשה שהרמב"ן בפי עמוד ב' ועוד ראשונים עמלים להסביר איך היא בדיוק היא עובדת, אבל יש איזושהי דרשה שחיברה את שני הפסוקים האלה וישמה את הפסול של מחוסר זמן גם במקרה של אותו ואבנו. אז יכול להיות שהדרשה הזאת לא ישמה את הפסול של מחוסר זמן על גבי האיסור של אותו ואבנו. יכול להיות שהדרשה הזאת ישמה את הפסול של מחוסר זמן על המקרה של אותו ואבנו. יכול להיות שהדרשה הזאת אמרה שכל בהמה שהאימא שלה או הבן שלה או הבת שלה נשחטו ביום מסוים, הבהמה הזאת פסולה למזבח. חוץ מזה יש אמירה אחרת של התורה, בהמה שהאימא שלה או הבן שלה או הבת שלה נשחטו באותו יום, אסור לך לשחוט אותה. אבל זה לא שתי אמירות שנובעות זה מצד זה, אלא שתיהן נובעות מהמקרה. מקרה של האימא נשחטה, אז זה מוביל לשתי תוצאות. הבת פסולה והבת אסורה. אסורה זה עליו דורייתא של אותו ואבנו, זה תוצאה אחת. זה תוצאה אחרת שהיא פסולה. אבל זה לא ש... זה בניגוד לגישה, בניגוד לגישת התוספות והרמב"ן, שאומרות... התוספות והרמב"ן אומרים, האם אני שחטה? זה גורם לזה שהבת אסורה, וזה גורם לזה שהבת פסולה. זה כאילו שלב לוגי שלישי. אבל יש גישון, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה לא להגיד ככה, אלא להגיד שיש בשתי תוצאות עצמאיות. מזה שהאם אני שחטה, יש תוצאה אחת של איסור, ויש תוצאה אחרת של פסול. והפסול לא נשען על האיסור. ואם זה ככה, אז אם אני מוכן לאמץ גישה כזאת בפסול של מחוסר זמן באותו ואבנו, אז יש לי מקום להגיד, להסביר את רש"י כבר בצורה אחרת. ואתה התכוונת לזה? שאומר רש"י שהבהמה הזאת היא נחשבת, שחטתי את האימא שלה באותו יום, עכשיו אני אומר שהבהמה הזאת היא בגדר מחוסר זמן ולכן היא פסולה. אומר רש"י, אם היא מחוסר זמן זה שחיטה שאינה ראויה ולכן אתה לא לוקח את זה. אז יוצא שאין איסור כי זה שחיטה שאינה ראויה, אבל זה שאין איסור, זה אומר שאין פסול? לא. יש פסול, והפסול הזה לא נובע מזה שיש איסור. יש פסול כי האמא שלה נשחטה באותו יום, ובהמה שהאמא שלה נשחטה באותו יום, היא פסולה למזבח. וזה לא קשור בכלל לדין השחיטה שאינה ראויה. אמא שלה נשחטה באותו יום, היא פסולה למזבח. וזה דין עצמאי. אני חושב שהכיוון הזה הוא בהחלט אפשרי ברש"י. זה תלוי באמת בשאלה הכללית של איך אני מבין את הפסול של מחוסר זמן. מי שירצה במקום שלי בבית מדרש, ספרון, זה ספרון של מאמרים שנקרא בית התלמוד, זה של כולל יד הרב מיימון, זה יצא לפני, זה כבר עוד מעט 50 שנה מאז שזה יצא, זה כרך ה' מה שיש אצלי, כרכים ד' וה' זה מאמרים על חולין, אז לי יש את כרך, את חולין חלק ב', זה כרך ה' שמה. יש שם כל מיני מאמרים של רבנים שאחרי זה נהיו מאוד חשובים וידועים, והם היו חברי, ראש הכולל היה הרב של ירושלים, הרב ז'ולטי, ובין חברי הכולל, כל מיני אנשים כמו גרזן גולדברג, והרב אליהו בקשי דורון, שלמיני הרב הראשי, והרב גדעון פרל, שהוא רב היישוב שלנו כאן, ועוד כל מיני רבנים חשובים. אז יש שם מאמר של הרב בקשי דורון. הוא בגדול הולך בכיוון הזה, בסוף המאמר הוא מגיע לנושא הזה והוא הולך בכיוון הזה בדעת רש"י, והוא מציע גם עוד כל מיני דברים. הוא מציע שיכול להיות שגם הדין של דחייה, לא מצד המנחת חינוך שהזכרתי קודם, אלא מכיוון אחר, הוא אומר שיכול להיות שכל הדין של דחייתו זו שחיטתו, בכלל לא נאמר ביחס לאיסור אותו ובנו, אלא רק ביחס למחוסר זמן, שסעיר כזה נחשב למחוסר זמן ולכן הוא פסול, ובכלל לא נאמר פה דין של אותו ובנו, ו... הראשונים ביום הסמך ד', התוספות ישנים, והתוספות ראש ביום הסמך ד', אמרו שכל הדין של דחייתו זו שחיטתו הוא לא לרבי שמעון, כי דחיית השעיר היא שחיטה שאינה ראויה. כך טענו הראשונים, שכל הדין הזה הוא לא לפי שיטת רבי שמעון. אבל אם אני מבין שכל הדין הזה הוא בכלל לא נאמר על איסור אותו ובנו, אלא אך ורק על פסול של אותו ובנו למזבח או לדחיית שעיר המשתלח, אז זה בכלל לא קשור לרבי שמעון. בסדר. אז זה כיוון שלישי בשיטת רש"י. עכשיו הרשע טוב, ממש מאוחרת.
אני מתנצל, אבל זה גם, לא ידעתי שתהיה שיחה בהתחלת הסדר, אבל זה באמת, זה נושא חשוב להרבה מהנושאים שדיברנו עליהם, אז
אני מרשה לעצמי להאריך קצת יותר מהרגיל היום. נראה, רשמי השבוע זה שבוע חזרה, אז נראה אם שבוע הבא יש שיעור או לא, אבל גם אם כן, אז בעזרת השם יהיה קצר. לא, בלי נדר. אבל טוב, כמה מילים על הדעה הקיצונית שקיימת לפי שיטת רש"י. הדעה שאומרת ששחיטת קודשי היא שחיטה שאינה ראויה אפילו אם נזרק אדם. אפילו אם נזרק אדם, לא משנה מה, שחיטת קודשי היא במהות של השחיטה שאינה ראויה. אין קשר לשאלה אם נזרק אדם. למה? למה שחיטת קודשי היא במהות של השחיטה שאינה ראויה אפילו אם נזרק אדם? למה שיהיה דבר כזה? מה? אבל היא כן מתירה באכילה, רק אתה צריך לעשות עוד משהו. מה?
מי יכול לאכול את זה?
והיינו? למה? אפשר יהיה לאכול.
אבל לא מתירה לבד. ממש שחיטה בפני עצמה.
ואם בשחיטה צריך לעשות עוד איזושהי פעולה, זה כשעצמו מסביר לי למה שהשחיטה בהגדרה תחשב... אולי כן, אולי עצם זה שצריך עוד פעולה, זה בסופו של דבר, המילים בגמרא, צריך עוד פעולה, נכון, עצם זה שצריך עוד פעולה, אז במילה זה אומר שזה, דיברתי עם חבר'ה, מה קורה עם, לא יודע, עם מליחה של הבשר, האם כל שחיטה היא לא ראויה כי עדיין צריך למלוח את הבשר, אז אני מבין, בסדר, יש חילוק בין זריקה למליחה, מליחה זה רק להפריד בין חלקים שונים, אפשר לכם, זה לא טענה חזקה. אבל הנטייה שלי זה שהדעה הזאת היא דעה מאוד מחודשת וחשובה ויסודית על אותו נושא כללי של שחיטת קודשים ושחיטת חולים. שהדעה הזאת בגמרא חושבת ששחיטת קודשים היא משהו נפרד לגמרי משחיטת חולים. זה כאילו הכי רחוק שיכול להיות משיטת הרי מאורלאן. שיטת הרי מאורלאן שיצא לכם כבר בטח לשמוע עליהם התחילת הזמן, הרי מאורלאן שבתוספות בכמה מקומות אמר ששחיטת קודשים זה פשוט יישום של שחיטת חולים. זה פשוט, מה לעשות, צריך להתיר את הבשר, אז זאת אותה פעולה שאני עושה בחולין, אני עושה גם בקודשים. ואין לזה שום דבר מעבר לזה. זו שיטה מוקשת מהרבה בחינות. נדמה לי שפה זה הכי רחוק מזה שיכול להיות. אפילו אם תהיה זריקה, השחיטה בקודשים היא לעולם חלק מההליך של הקרבה. וזה מושג נבדל לגמרי משחיטת חולין. שחיטת חולין זה באמת פעולה שמביאה את הבשר לאדם. ושחיטת קודשים זה חלק מההליך של הקרבה. זה לא השחיטה, זה הקרבה. וזה חלק מההליך אחד יחד עם הזריקה. השחיטה והזריקה הם מכלול אחד. קודם הצעתי שהשחיטה והזריקה הם מכלול אחד שמתיר את הבשר. לא, זה לא מכלול אחד שמתיר את הבשר. זה מכלול אחד שמקריב את הבשר לקדוש ברוך הוא. ושמקריב את כל הבהמה לקדוש ברוך הוא. וזה שייך לעולם מושגים אחר לגמרי של הקרבה, וזה בכלל לא נקרא שחיטה. אני נותן לזה שזה הפשט פה. ניסוח קצת קרוב לדברים שאמרתי, לא 100% זה, ואולי לזה גם נתנאל התכוון קודם. ראיתי בספר דור רביעי על חולין, שגם הוא נמצא עכשיו במקום שלי. שני הספרים האלה מהספרייה האלה עכשיו במקום שלי. דור רביעי, שמעתם עליו? מה? הרב גלזנר, דור רביעי לחתם סופר. ספר שהרב עמיטל היה מזכיר לפעמים, כי הרב שלו, השם יקום דמו, היה, לא זוכר, נכד או תלמיד של תלמיד, משהו כזה של הדור רביעי. זה ספר מרתק, אני מציע לכם לפתוח אותו מדי פעם. ההקדמות שלו הן הכי מעניינות והכי פרובוקטיביות. יש לו הקדמות מאוד ארוכות לספר, ושם יש דברים באמת מפתיעים מאוד. אבל גם החידושים שלו תוך כדי הסוגיות, הוא מעניין, החשיבה שלו שונה, הוא אדם, הוא היה טיפוס מאוד מיוחד. מאוד. אבל, בכל מן, בהקשר שלנו, אז הוא, בהקשר שלנו הוא אומר סברה, הוא אומר שמה חושבת אותה דעה, הוא מציע ש... הרי יש את רבי יוחנן שאומר שאכילת מזבח שמה אכילה. אבל יש מי שחולק על רבי יוחנן, ורב אומר אכילת מזבח לא שמה אכילה. זה רק בשלמים. בשלמים כן, כי זה לא אכילת מזבח, זה אכילת האדם. אז אומר הדור רביעי שמי שאומר שרב יושעיה עושה צעד נוסף מעבר לרבה, ואומר שגם בשלמים זה לא נקרא שהשחיטה מתירה את הבשר לאכילה. כי, וזו נקודה שהאחרונים חקרו בה הרבה, הוא אומר שהבשר של קודשים עקרונית לא מיועד לאדם. למי הוא מיועד? לגבוה. בשר של קודשים מיועד לגבוה. יש הקשרים מסוימים שבהם הקדוש ברוך הוא, שבהם בני אדם טוענים תחרי כהונה, ישראלים ושלמים וכו', אוכלים מי? מה? אוכלים משולחן גבוה, משולחן גבוה כזה. השחיטה באופן כללי לא יוצרת בשר שראוי לאדם, יוצרת בשר שראוי לגבוה. אבל משולחן גבוה כזה הוא, ובשלב לוגי שני, אחרי זה, התורה תתיר את הבשר באכילה. אבל זה שלב לוגי שני. וזה אחד ההסברים בסוגיות בביצה, מדברים על האם מותר לשחוט קודשים ביום טוב או לא, האם זה נקרא פעולה שנותנת את האוכל לנו, או שזה פעולה שנותנת את האוכל לגבוה, ורק אחרי זה משולחן גבוה כזכו. אז הוא מיישם את הסברה הזאת בדעה הזאת פה, והוא אומר ששחיטת קודשים היא נחשבת לשחיטה שנערויה, כי היא אמנם מכשירה בשר, אבל לא לבני אדם. היא מכשירה בשר למזבח. ואנחנו לא אומרים, אם אנחנו לא מקימים את הסברה הזאת של אכילת מזבח שמאכילה, אז אנחנו יכולים להבין את אותה דעה קיצונית. וואי, ממש מאוחר. למי יש כוח? מה? בסדר, עוד כמה דקות. טוב, הראשונים יקשו על הדעה הזאת, מי שאומר ששחיטת קודשים היא מקדש שחיטה שנערויה, למה לא נגיד שכל עומד לי זרק כזרות גם? אז חלק מהתירוצים הם תירוצים טכניים, נקודתיים, כאילו, אני לא אומר כל עומד לזרק כזרוק דם, אם זה דבר שאסור לזרוק אותו, ובשר שעדיין לא יתקבל בכוס, וכו'. לפי איך שאני מבין את הדעה הזאת, אז אין מקום בכלל להצעה הזאת של כל עומד לזרק כזרוק דם, כי זה בדיוק, זה כל הרעיון פה, ששחיטת קודש היא לא שחיטה לאדם, והיא לא חלק מההליך של שחיטה על אדם, והיא לא חלק מהמושג הכללי של שחיטה. אז לא שייך לפתור את זה מצד כל עומד לזרק כזרוק דמי. זה יכול להיות פירוש אפשרי בתירוץ הזה בתוספות, שאומר שכל עומד לזרק כזרוק דמי לא יגדיר שחיטה כראויה. זה אחד התירוצים בתוספות. אפשר להכניס את מה שאני אומר בתירוץ הזה בתוספות. אני לא בטוח אם זה הפשט הנכון בתוספות, אפשר להסביר את זה גם אחר, אבל זה יכול להיות פירוש אפשרי בכיוון הזה בתוספות.
הכיוון שנחלק בין זריקה לפדיון?
כן, כיוון שבר שזריקה לא תגדיר כשחיטה ראויה. בסדר. ולחיבת הקודש אני רוצה לציין בכל זאת בכמה משפטים שהרב אמר באותו שיעור ששלחתי בדואר. הרב ליכטנשטיין הזכיר גמרא אחרת שלכאורה מעלה הבנה שונה לגמרי בכל המושג של שחיטה שאינה ראויה. כן, אנחנו כל השיעור אנחנו ששחיטה שאינה ראויה זה שחיטה שלא מתירה באכילה. אם היא לא מתירה בחילה, זה ליקוי בהגדרת המושג שלה כשחיטה. והרב לכן שאני אזכיר את הגמרא אחרת שאני שמתי פה במקור שבע בעדה. גמרא שמדברת על ציפורי מצורע. הציפור המצורע אחת נשחטת ואחת משולחת. הציפור הנשחטת היא אסורה בענה. ומה אוסר אותה בענה? השחיטה. ויש גזרת כתוב שאומרת שהציפור שחוטה אסורה בענה. אומרת הגמרא, שחטה שלא באזוב ושלא בעץ ארז ושלא בשני תולעת, רבי יעקב אומר אויל והוקצה למצוותה אסורה, רבי שמעון אומר אויל ונשחטה שלא כמצוותה מותרת. אז יש לנו שיטה של רבי שמעון שהיא נשחטה שלא לפי הכללים, אז לא חל עליה האיסור הנאה של ציפור מצורה שחוטה. מר סבר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, ומר סבר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. אומר רשי, רבי יעקב סבר שחיטה שאינה ראויה למצוותה שמה שחיטה לאוסרה, ורבי שמעון אומר ששחיטה שאינה ראויה למצוותה לא שמה שחיטה. אז השחיטה פה היא שחיטה שאינה ראויה למצוותה, היא לא מקיימת את המצווה של ציפורי מצורה, כי היא לא נעשית כמו שציפורי מצורה אמורות להיעשות. ופה זה כיוון אחר לגמרי, כי אנחנו לא מדברים עליה אם זה יהיה ראוי לאכילה או לא. אדרבה, הציפורים האלה בכל מקרה לא יהיו ראויות לאכילה, אנחנו עוסקים בלאסור אותם באכילה. זה המטרה שלנו, אנחנו שואלים האם זה כן נעשה כמצוותו או לא נעשה כמצוותו, אנחנו בכלל לא עוסקים בנושא של היתר אכילה. להפך, אנחנו עוסקים בנושא של איסור, של יצירת איסור. ומה ההגדרה פה של שחיטה שאינה ראויה? שחיטה שאינה ראויה, כפי שאומר רשי, שחיטה שאינה ראויה למצוותה. האם שחיטה שנעשית לא לפי כל הכללים, באופן שאמור להגשים את הייעוד שלה, מה הייעוד של הציפורי מצורע האלה? להיות ציפורי מצורע ולייסר בהנאה וכו'. אז השחיטה שלא מגשימה את הייעוד שלה, היא לא נחשבת לשחיטה בכלל. והיא לא נחשבת לשחיטה וגם לעניינים אחרים. או לפחות היא לא נחשבת מבחינת העניין עצמו, לפחות לא קרה כלום, וזה לא נחשב סיפור שחוטה של מצורע. זה הגדרה שונה לגמרי בשחיטה של הרויה, זו שחיטה שלא רויה לייעוד שלה. אמר הרב ליכטנשטיין, לפי זה, נגיד בשחיטת קודשים, הייתי אומר שבלי קשר לשאלה אם זה ראוי לאכילה או לא, שחיטת קודשים, אני לא אחפש ראוי לאכילה, שחיטת קודשים, אני אחפש שהיא תהיה ראויה להקרבה. אז מחוסר זמן, בסדר, זה לא ראוי להקרבה. אבל עצם זה שזה קודשים, אם יש לי בשר קודשים שנשחט כמו ש... באמת קודשים שנשחטה והדבר נזרק וכולי, בוודאי שזו שחיטה ראויה. כי היא ראויה למצוותה, הייעוד שלה נעשה. ולכן לכאורה שחיטת קודשים צריכה להיות ראויה לגמרי. ומהסוגיה שלנו לא יוצא ככה. יש לנו דעה שאומרת ששחיטת קודשים היא לעולם שחיטה שאינה ראויה, כי זה לא להכילה. אז הדעה הראשונה בוודאי לא חושבת ככה. והדעות אחרי זה בהמשך הסוגיה שלנו, מה הן אומרות? שיש מי שאומר שרק שלמים, שהוא ודאי גם לא חושב ככה. הוא לא מתפק בזה שזה יהיה קשר להקרבה. הוא רוצה שזה יהיה קשר לאכילת אדם, שיהיה בזה ולכן רק בשלמים ולא בעולם. ורבי יוחנן באמת ירחיב גם לעולם, אבל גם רבי יוחנן, פשטות הלשון של רבי יוחנן זה שהוא חולק על היסוד הכללי. מה רבי יוחנן אומר?
אכילת מזבח.
אכילת מזבח, שמה אכילה. גם רבי יוחנן מודה שאנחנו מחפשים פה אכילה. אלא שגם אכילת מזבח, שמה אכילה. וזה חולק על כל התפיסה הזאת שאנחנו רואים מהסוגיה בקידושים. אז אמר הרב, אולי נגיד שיש פה מחלוקת סוגיות, אבל אולי נגיד ש... סוגיה שלנו עוסקת בדין אותו ואת בנו. ודין אותו ואבנו זה לא דין של קודשים. ואתה צריך לקבוע את זה ברמת הדין שאתה עוסק בו. דין אותו ואבנו זה דין כללי של שחיטה. ולכן דין, כדין כללי של שחיטה שקיים גם בעולם החולין, אז ההגדרה הבסיסית של שחיטה זה קשור בהכשרה לאכילה. וזה הקשר בהקשר של אותו ואבנו, זה צריך להיות קשור בהכשרה לאכילה, ולכן שחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה. אם יש לי דין אחר, נקודתי, כמו ציפורי מצורע, שיש לי הלכה בצורה ששחיטה ציפור מצורע עושה אותה בהנאה, אז שם זה נקבע לפי ראוי למצוותה. כל מקום נקבע לפי הייעוד שלו. ושם זה נקבע לפי ראוי למצוותה, וצריך לבדוק אם זה ראוי למצוותה או לא ראוי למצוותה. ולכן צריך לחלק בין התחומים. והרב הוסיף והציע שבשחוטי חוץ, אז שחוטי חוץ זה באמת זה דין מאוד מיוחד, שבו אנחנו עוסקים בקודשים נטו, קודשים בחוץ, אבל בקודשים נטו זה בכלל לא קשור לעולמות כללים של שחיטה בחולין כמו באותו ובנו, ולכן באמת שחיטה חוץ זה מקום מאוד מיוחד שבו שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה לרבי שמעון, כי בעצם זה ראוי לאותו עניין, ולכן מכיוון שזה ראוי לאותו עניין אז הציע הרב שלכן זה כן יהיה תקף לרבי שמעון. אבל תקראו את זה יותר במפורט באותו שיעור ששלחתי, ובזאת נסיים על שיעור שבוע הבא, אם יהיה או לא, בסדר, נודיע בהמשך. יישר כוח לכם.
על התור רביעי, כן, לחולין כולם הולכים חול בריש גרמור, כן. הרב גיגי אמר את המילה שם, איזה, כל שתי דקות פשוט, זה היה לי. אז רק אני יותר מסתבר בו.